שלושה שיודעים.
שלום לכם, החיסון של פייזר פחות יעיל נגד הזן הדרום אפריקאי של נגיף קורונה, כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, נדגיש יעיל אבל פחות. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. על פי חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, יעילות החיסון של חברת פייזר יורדת במקרה של הזן הדרום אפריקאי. האם זאת החיסון מנטרל ביעילות גבוהה את ההידבקות בנגיף קורונה המקורי? מיד, וגם מערכת החיסון של האם נגד אלצהיימר. חוקרים מאוניברסיטת בר אילן גילו שנוגדנים אימהיים שמגיעים לתינוק עשויים למנוע אלצהיימר ופגיעה קוגניטיבית בעתיד. מה קורה במוח שלנו אחרי שאנחנו מתים? בשאלה הזו עוסק מחקר אמריקאי חדש. מיד כל מה שלא מת במוח אחרי המוות, אלא דווקא ההפך, וגם אוכלים פסט פוד ומתפוררים מבפנים, וגם סוף סוף פתרון לתעלומה לאן נעלמו המים שהיו בכוכב הלכת מאדים. ועוד עניינים, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. החיסון של פייזר פחות יעיל נגד הזן הדרום אפריקאי של הנגיף. על פי חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, יעילות החיסון של חברת פייזר כנגד נגיף קורונה יורדת במקרה של הזן הדרום אפריקאי. עם זאת, החיסון מנטרל ביעילות גבוהה את ההידבקות בנגיף המקורי, וגם בגרסה הבריטית. המחקר פורסם בכתב העת היוקרתי Cell Host Microbe. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר פרופסור רן טאובה מהמחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה בפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון. שלום.
שלום רב.
אז בוא נדבר על השורה התחתונה של המחקר, ואז תסביר לנו איך ערכת את המחקר.
צריך לדייק קצת בידיעה שהתפרסמה, אבל בגדול מצאנו שבאמת החיסון, היעילות שלו או היכולת שלו להקנות הגנה כנגד הזן הדרום אפריקאי היא פחותה יותר, אם משווים את זה ליכולת של החיסון להקנות הגנה כנגד זן הבר, הזן המקורי של נגיף הקורונה או הזן או הווריאנט הבריטי. יש ירידה של כפי 7 ביכולת ביכולת של החיסון למנוע הדבקה. אוקיי? זה לא נותן לנו שום אינדיקציה לגבי החשיבות הקלינית או התוצאה הקלינית, וזה לא מונע סימפטומים של המחלה, אבל במשחק של מספרים היכולת של החיסון למנוע לעכב הדבקה יורדת כנגד הזן הדרום אפריקאי. אוקיי?
יודעים למה אגב?
ודאי, ודאי שיודעים למה. המוטציות בכל אחד מהווריאנטים שקיימים ומסתובבים לנו בעולם הם באזורים, באזור מאוד מאוד ספציפי, אותו אזור בנגיף שאחראי על ההיקשרות של החלקיק הנגיפי לרצפטור על גבי תא הומני. במוטציות באותו אזור שנקרא Receptor Binding Domain, RBD בקיצור, אותו המוטציות או שינויים ברצף החלבון מעכבים או משנים את היכולת של הנגיף להיקשר לאותו תא מטרה שאותו הוא מדביק. וברגע שיש ירידה או עלייה לצורך העניין בחוזק ההיקשרות, זה משפיע באמת על ההידבקות. עכשיו, מה בעצם עושה החיסון? החיסון משרה היווצרות של נוגדנים, שאנחנו קוראים להם נוגדנים מנטרלים. כלומר, נוגדנים שיש להם את היכולת הייחודית למנוע היקשרות של החלקיק הנגיפי לתא המטרה. שוב, אנחנו קוראים לנוגדנים האלה נוגדנים מנטרלים, וזה בעצם המטרה של החיסון, אחת המטרות, לנסות ולהשרות עלייה בביטוי אותם נוגדנים מיוחדים. עכשיו, הנוגדנים שנוצרים, הם נוצרים נגד זן הבר, וברגע שיש איזשהו שינוי בזן הבר, שינוי באותו אזור קושר הרצפטור, אז הנוגדנים שקיימים פחות יעילים, ויש צורך בנוגדנים אחרים, או יש צורך ביותר נוגדנים כדי למנוע הדבקה על ידי הנגיף. אוקיי?
ועכשיו אפשר להדגן את החיסון כך שיתאים לסיטואציה החדשה? חד
משמעי, זה כבר דברים שנעשים, ורצוי כן. אולי לעשות את זה, היא באמת... המטרה היא להתקן את החיסון, והיום עם חיסון ה-mRNA זה מאוד קל יחסית לעשות את זה, אז באמת להתקן אותו כך שהוא כבר יישא בתוכו מידע על השינוי, מידע לגבי השינויים שקורים לנגיף, שקורים בנגיף, ואז הנוגדנים שיושרו או יתפתחו עקב החיסון יהיו כבר הרבה יותר פוטנטים מבחינת היכולת של אותם נוגדנים לעכב הדבקה, לעכב קישור בין החלקיק הנגיפי ותא המטרה לזה.
עכשיו, חיסונים אחרים, החיסונים שהם לא החיסון של פייזר, הם כן יעילים נגד הווריאנט הדרום אפריקאי?
אז אתה מדבר על החיסון של מודרנה, שהוא בבסיסו מאוד דומה בטכנולוגיה שלו לחיסון של פייזר, גם הוא חיסון... המבוסס שמבוסס על מולקולת mRNA, גם במאמרים מקבילים שיצאו למאמר שלנו ומראים גם, מאשרים את התוצאות שלנו, הם גם מראים ירידה ביכולת החיסון להשרות עיכוב הדבקה על ידי הווריאנט הדרום אפריקאי, בהשוואה לזן הבר, לזן המקורי או לזן הבריטי. זה עדיין, חשוב להגיד, עדיין זה לא אומר שהחיסון כלומר, לא מסוגל למנוע הדבקה באופן מוחלט. הוא עדיין יעיל, ויעיל בצורה גבוהה, אבל עדיין, במשחק של מספרים, נצטרך יותר נוגדנים שיתפתחו כנגד הזן הדרום אפריקאי. אוקיי, אני מקווה שאני ברור.
מה שברור זה שצריך להתחסן מי שלא טרח לעשות כן, אז החיסון הוא כן יעיל, אבל ככל הנראה במספרים פחות ביחס למה שקורה לנגיף המקורי וכולי והמוטציות האחרות.
ואולי זאת הזדמנות להתחיל דווקא עם התוצאות החיוביות והמסבכות. באמת הראינו והוכחנו שביחסית לאנשים שהחלימו, החיסון באמת מקנה הגנה אופטימלית. פה היה אפילו עלייה של פי 11 ביכולת ההגנה שמתפתחת בין השוואה של בן אדם שחוסן בשתי המנות לבין בן אדם שרק החלים מהמחלה. אז אם אנחנו חושבים על אדם שהחלים ויש לו נוגדנים, יש לו איזושהי מידה של הגנה כנגד הווריאנטים השונים וכנגד הזן המקורי, אז ברור שהחיסון מעלה את ההגנה הזאת, מעלה את רמות הנוגדנים שנוצרים עקב החיסון. אז החיסון הוא חשוב, בטח ובטח לגבי הזן המקורי והזן הבריטי, והוא חשוב גם כנגד הזן הדרום אפריקאי. אז זאת הוצאה שמעודדת אנשים להתחסן, ומראה באמת את החשיבות הקלינית של החיסון.
למי שעוד מתלבט, אין לכם אלטרנטיבה טובה יותר מהחיסון להתמודד עם הנגיף. זה מה שיש.
אין מקום להתלבט. בפירוש אין מקום להתלבט, וכל מיני ספקולציות וקונספירציות בפירוש לא במקום. חשוב ללכת להתחסן, המאמר שלנו מראה את זה, וגם התוצאות שקורות בשטח, שמסתכלים על המספרים של האנשים שנדבקים, המספרים יורדים בקצב מסביע רצון, וזה בעיקר ורק בעיקר אודות החיסון.
עכשיו, מסקרן אותי, איך ערכתם את המחקר הזה על כמה אנשים?
אז המחקר שלנו נערך על בערך כ-20 אנשים, שזה באמת קנה מידה קטן וחשוב להגיד את זה. ומתוכם 10 אנשים היו החלימו, ובדקנו בעצם את יכולתם לפתח נוגדנים שמעכבים את ההדבקה, ו10 חולים שחוסנו במנה ראשונה ובמנה שנייה של החיסון של פייזר. אוקיי? ואולי זה המקום אולי להסביר ברשותך איך באמת הניסוי התרחש. אז
בבקשה.
יש לי כמה דקות. אז באמת, מה שקרה שבעצם אספנו דגימות דם מאנשים שהחלימו מהמחלה, דהיינו מקוביד-19, או אנשים שחוסנו במנה אחת או בשתי מנות, ובדקנו את יכולת הדגימות הדם של חולים אלה או של מחוסנים לעכב הדבקה, או מה שאנחנו קוראים יכולת נוטרליזציה של מנת הדם, תהליך של הדבקה של הנגיף, או בעצם זה לא היה הנגיף ממש, אלא זה היה איזה מערכת מודל של הנגיף שלא ניכנס אליה עכשיו. יכולת הנגיף הזה להדביק תאים שנושאים על גביהם את הרצפטור הרלוונטי לסארס-קוביד. אוקיי? אז זה בעצם היה ניסוי, אנחנו קוראים לזה ניסוי אין ויטרו, בצלחת שבה אנחנו מגדלים את התאים. והתאים האלה אושרו בנוכחות דגימת הדם שמכילה את הנוגדנים, והנגיף עצמו שיכול או לא יכול להדביק את המטרה שלו. אוקיי? אז זה בעצם הניסוי, וערכנו אותו כמה וכמה פעמים, כדי באמת לוודא שהתוצאות שלנו נכונות וחוזרות על עצמן.
ובשורה התחתונה, למרות הכותרת שכביכול מצאה איזשהו בג של החיסון מפני הזן הדרום אפריקאי, בשורה התחתונה החיסון הוא יעיל, קצת פחות ככל הנראה ונצטרך או יותר נוגדנים, או קצת לעדכן את החיסון מפני הזנים האחרים, אבל החיסון הוא הדרך הטובה ביותר כרגע להתמודד עם הנגיף.
אין ספק, אתה מדייק בדבריך. הכותרת בעצם באה להצביע לכך שיעילות החיסון באסי שאנחנו בודקים, דיינו, יכולת עיכוב הדבקה, יש ירידה. עדיין יש הגנה שקיימת, אבל החיסון, היעילות שלו בלעכב הדבקה יורדת. אוקיי? וזה טוב, משהו זה לא משהו חדש. מן הסתם, הנגיפים שעוברים כל פעם שינויים גנטיים, היכולת של מערכת החיסון להתמודד כנגדם יורדת, ואז מערכת החיסון צריכה לעשות איזושהי אדפטציה כדי להתמודד עם הווריאנט החדש. זה תהליך שבעצם מראה את התחרות, את המאבק התמידי בין הנגיפים ובין מערכת החיסון שלנו, שבעצם נאבקים כל הזמן כדי למנוע הדבקה או מבחינת הנגיף להתפשט יתר על המידה.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור רן טאובה, עורך המחקר מהמחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה בפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
תודה לך.
מה קורה במוח שלנו אחרי שאנחנו מתים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך באוניברסיטת אילינוי, ופורסם בכתב העת Scientific Reports. על פי המחקר, יש תאים במוח שדווקא פועלים ביתר שאת אחרי המוות שלנו, הם מגבירים את ביטוי הגנים שלהם וממשיכים לבצע את המשימות שלהם. מדוע, עד מתי ואיך זה בדיוק קורה? אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה של מזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז מה באמת קורה במוח שלנו אחרי שאנחנו מתים, מאותה נקודה שאנחנו מכריזים עליה כמוות?
זאת שאלה מעניינת. אני בתור סטודנט למדתי שכשמתים אז מתים, הכל מפסיק. שום דבר לא ממשיך, לא צומחות שערות ולא גם ציפורניים. והמוח הוא אחד הדברים שהכי רגישים למחזור חמצן. ברגע שמחזור הדם מפסיק, התאים האלה מתים מאוד מאוד מהר. אבל צריך לקחת בחשבון שלפחות מחצית מהתאים במוח הם לא תאי מוח, הם לא נוירונים. אלה תאים שנקראים תאי גליה, ואלה תאים שמשמשים תמיכה בנוירונים, תמיכה בתאי המוח. זאת אומרת, הם מספקים להם את החמצן. הם מנקים פסולת מהתא. הם משמשים כתמיכה פיזית ומגנים בעצם על הנוירונים. ואותם תאים, מסתבר, לא מתים כל כך מהר. בניגוד לנוירונים שמאוד מאוד עניים ביכולת להחזיק מעמד, הם דווקא מחזיקים מעמד שעות רבות אחרי המוות. זה מאוד מאוד מעניין, כי זה משהו שלא היה ידוע. אפילו 24 שעות אחרי המוות הם ממשיכים לתפקד, וזה מאוד מאוד חדש.
והתפקוד הזה גורם למה? לכך שהם מסוגלים לתמוך בנוירונים שלנו, ואז מה, אנחנו נשארים קצת חיים אחר כך?
לצערי לא, לצערי ממש לא, אבל מה שהם עושים בעצם את העבודה שלהם, התאי גלי האלה תפקידם לסלק תאים חולים ומתים, והם פשוט ממשיכים לעשות את זה. הדרך שהם בדקו את זה במאמר היא מאוד מעניינת, הם בעצם בדקו איזה גנים מתבטאים ברקמות מוח אחרי המוות. למה דווקא ברקמות מוח אחרי המוות? מכיוון שרוב הניסויים שאנחנו, לא יודעים רוב, אבל חלק מהניסויים שעושים הם על רקמות מוח שנלקחו מאנשים או שמתו, או שהוציאו להם חתיכה מהמוח מצרכים רפואיים, למשל אנשים עם מוקדים שגורמים לאפילפסיה. אז מוצאים את החתיכה הרלוונטית במוח. אבל השאלה מה קורה אחרי שמוצאים את החלקים האלה? איזה גנים ממשיכים להתבטא, איזה גנים מפסיקים להתבטא, זה מאוד מאוד חשוב שעושים מחקר על מחלות מוחיות, ולכן התחילו מלכתחילה את המחקר הזה, בדקו סדרה שלמה של גנים, וראו שגנים שמקורם בנוירונים הולכים ומתמעטים ככל שעובר הזמן, וגנים שמקורם בתאי גליה הולכים ועולים עם הזמן, עד בערך 24 שעות אחרי המוות, ואז גם הם נכנעים והולכים בדרך כל תא שלא מקבל מספיק חמצן. אבל בהחלט מעניין, כי זה נותן לנו גישה באמת לראות מה קורה במוח אחרי שזה נגמר.
שמע, זה באמת עניין מסקרן, כי כפי שהקדמת בתחילת השיחה ואמרת, אנחנו באמת היינו בטוחים שגמרנו, זה סיפור שמתפייד תוך כמה שניות, ומתברר שלא, אבל השאלה אם יש לזה איזושהי משמעות לעובדה שאותם תאי גליה נותרים וממשיכים לתמוך כביכול, או ממשיכים לתפקד כ-24 שעות אחרי המוות. מה המשמעות של זה?
המשמעות היא בעיקר כאשר אנחנו נבוא לעשות מחקר, מכיוון שאם ההנחה הייתה שכל התאים מתים בערך באותו קצב, והביטוי של הגנים שלהם ירד באותו קצב, אז היום אנחנו יודעים שזה לא נכון. וכאשר אנחנו מסתכלים חלק מהמחלות המוחיות, למשל, המחלות שבהן מצטברים כל מיני חומרים במוח לאורך שנים, וחלק מהמחלות בהם מתים תאים מסוים, גם נוירונים דרך אגב, זה לא סוג אחד של תא, זה כמה וכמה סוגים של תאים שבחלקם יכולים למות בכל מיני מחלות, או אזורים מסוים במוח שמתים בכל מיני מחלות. ולכן אנחנו יכולים לעקוב אחרי הדבר הזה עכשיו בצורה יותר מדויקת. אנחנו מראש נדע שתאי הגליה מפרישים, או מבטאים יותר נכון, גנים מסוימים, בקצב ובכמות שהיא שונה לחלוטין מהנוירונים, ולקחת את זה בחשבון כאשר עורכים את המחקרים.
וואו, טוב, אתה גם הזכרת באמת מחלות ניווניות ככה בין השורות וכולי, אז מה המשמעות באמת של הממצא הזה כשאנחנו מדברים על אלצהיימר וכולי?
המחלות האלה באמת, כל המחלות שנקראות נוירודגנרטיביות, אלה מחלות שהולכות ומתקדמות עם הזמן, ובהם חלקים מסוימים של המוח מפסיקים לתפקד. או שהם מתים, או שהם פשוט עוברים איזשהו תהליך שבו הם מפסיקים לתפקד. ולצערנו הרבה מהמחלות האלה, אנחנו מכירים את המנגנון, אנחנו לא מבינים את הסיבה. כך אנחנו יכולים לעקוב אחרי הדבר הזה, הרי בסופו של דבר, איך עושים הרבה פעמים ניסויים, איך בוחנים מחלות, עושים מודלים מבעלי חיים. אבל זה לא מספיק טוב, והרבה פעמים אנחנו נדרשים לרקמה, סליחה על הביטוי, רקמה טריה של מוח, שהוצא מבן אדם כרגע. וככה אנחנו נוכל לעקוב הרבה יותר במדויק על מה קורה באותם תאים. מה התהליך שבו תאים מתים, מה התהליך שבו תאים מפסיקים לתפקד. עכשיו אנחנו נוכל לעשות את זה בצורה יותר טובה, שוב, בגלל ההבנה הזאת שלא הכל חודל לתפקד באותה מהירות ובאותו קצב.
טוב, מאוד מסקרן כמובן, אבל ככל הנראה כל עניין המודעות והתודעה זה כן משהו שמתפייד שניות לאחר המוות.
חלק נכבד מהנוירונים מאוד מאוד רגישים למחסור בחמצן, ועניין של באמת כמה שניות, אתה אולי ימשיך להתקיים, אבל היכולת שלו להעביר עוד חשמלי, שזה המשמעות של נוירונים, היא מהר מאוד נעלמת, לצערנו.
טוב, אני לא בטוח, כי אם אנחנו מתים, אז עדיף שלא נהיה שם באזור, כפי
שאמרו. לגמרי.
כן, שלא נדע. זאת אומרת, נדע כמובן כולנו, אבל עדיף שלא נדע ברמת המודעות. אוקיי, תודה רבה לך,
דוקטור. אנחנו היחידים שלא נדע, כן.
כן, בדיוק. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה רבה.
אוכלים פסט פוד ומתפוררים מבפנים. פסט פוד או זלולת בעברית פוגעים בהתפתחות העצמות. לא רק גורמים להשמנה, סוכרת, סוגים מסוימים של סרטן והזדקנות מוקדמת כפי שעד כה חשבו. המסקנה הזו עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית בהובלת מי שכבר נמצאת איתנו על הקו, פרופסור אפרת מונסונגו אורנן מהמחלקה לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום. כל הכבוד על הרצף הנכון של כל התארים והשמות.
טוב, זו אמנותנו, זה 90% התמקדות בטייטלים, ואז ניסיון להבין את המחקרים. אבל אוקיי, תודה. אז בואי נתחיל באמת מההגדרה של פסט פוד. מה זה פסט פוד או זלולת בעברית, מילה שפחות תפסה?
פחות תפסה. האמת שההגדרה היא אולטרה פרוססט פוד, מזון אולטרה מעובד בעברית, וזה בעצם ניסיון לחלק את המזון בצורה שונה ממה שחילקנו אותו עד היום. החלוקה הקלאסית הייתה פחממות, חלבונים, שומנים, ובאיזשהו שלב התברר שזה לא כל כך רלוונטי, כי זו חלוקה שהייתה יותר רלוונטית לזמן שקנינו אוכל, בישלנו והכנו אותו לבד. אבל בעשרות השנים האחרונות, כמות עצומה מהמזון שאנחנו אוכלים בעצם מגיע מוכן כבר. ולכן צריך להסתכל על זה קצת שונה, ומי שהתחיל עם זה זה פרופסור קרלוס מונטריו מאוניברסיטת סן פאולו, והוא הציע לחלק את האוכל לפי מידת העיבוד שלו. כאשר יש מזון לא מעובד, שזה פירות, ירקות, אגוזים, כל הדברים האלה, יש מזונות מעובדים, שזה מזונות שהכנו, עשינו תהליכי הכנה כמו שאנשים רגילים לעשות במטבח, גם אם התעשייה עושה את זה עבורנו, זה עדיין עיבוד שלא פוגע במזון, ויש קטגוריה של מזון אולטרה מעובד, זה מזון תעשייתי שבעבר גוף האדם לא פגש אותו, כי פשוט לא ידענו לעשות את התהליכים האלה, לא היו כל התוספים של הצבע והטעם והריח והמתחלבים והקושרים, כל החומרים האלה שמוספים למזון, ומבחינת הגוף שלנו זה משהו חדש, זה לא דבר שהיה קיים, ולכן התגובות הן מאוד שונות, וצריך להתייחס לקטגוריה הזו בצורה שונה. זה המזון האולטרה מעובד.
אולי כלל אצבע הוא ככל שמשהו יותר ממותג וערוז, ככה סיכוי שהוא יותר אולטרה מעובד הוא יותר גבוה.
כן, כן, זה אחד הכללים, זה באמת איזושהי הגדרה שצריך להשקיע כדי להבין אותה, אז יותר ממותג, יותר צבעוני, יותר ערוז, יותר מרשרש, זו הגדרה שיכולה לתפוס. מכיל המון המון רכיבים, זו גם הגדרה. ומכיל הרבה מאוד חומרים ושמות שאנחנו לא מזהים אותם כשאנחנו קוראים את הרכיבים, זו גם יכולה להיות הגדרה. בעיקר כל המספרים האלו שמופיעים לנו על האריזה, והם לא מוכרים לנו.
אוקיי, אז מה קורה כשאנחנו אוכלים את אותו אוכל שבאמת ככל הנראה הורכב מחדש מהרבה מאוד גורמים שפורקו במקור ויש שם כל מיני תוספים? אנחנו הרי מכירים את רשימות המרכיבים שאנחנו מתקשים להבין וכו'. מה קורה כשאני אוכל אוכל אולטרה מעובד, יותר מדי מעובד, במילים אחרות?
אז מה שאנחנו בעצם במחקר שלנו, זאת אומרת, יש הרבה דברים שכבר היו ידועים, כל האפקט על השמנה, מחלות מטבוליות, הם דברים שידועים בספרות. במחקר שלנו אנחנו בעצם רצינו לשאול, מאחר והאוכל הזה ממותג ומשווק מאוד אגרסיבית לילדים, רצינו לשאול מה הוא עושה לגוף המתפתח, והמומחיות שלנו היא בשלד, אז בדקנו מה הוא עושה לגדילה ולהתפתחות של השלד, ברזולוציה מאוד גבוהה. עשינו את זה במודל פרה-קליני של חולדות צעירות, ונתנו להם את האוכל האולטרה מעובד במשך 6 שבועות, ומה שבעצם ראינו זה מופע מאוד קיצוני של פתולוגיה של העצמות. בשלב ראשון ראינו שהגדילה לא הייתה תקינה, כלומר מדידות של משקל ואורך כבר הראו שונות בחולדות שאכלו את האוכל הזה, ולאחר מכן שהתחלנו לבדוק את העצמות מצאנו רקמה בעצם שנראית מבוגרת, לא נראית כמו עצם צעירה, למרות שהחולדות היו בסך הכל בנות 10 שבועות בתום הניסוי. ראינו חורים בעצם הקומפקטית, עצם שהיא מאוד צפופה ומחזיקה מבחינה מכנית את הגוף שלנו. ראינו פלק סחוסי באזור שלוחית הגדילה, זה האזור שבו מתפתחת העצם. ראינו ירידה בצפיפות, ראינו ירידה במינרליזציה של העצם, והמשכנו גם לנסות ולהבין למה זה קורה, ובשביל זה עשינו RNA sequencing של התאים מאזור הגדילה, ובאמת גילינו שיבוש מאוד רציני של התהליכים התקינים שמתרחשים בתאים האלה, כלומר תהליכים של ייצור מסק, של חלוקה, של התמיינות. התהליכים הנורמליים שהתאים אמורים לעשות לא התקיימו בצורה הרגילה, מה שמסביר את הפנוטיפים, אם התאים לא עושים את העבודה הרגילה, אנחנו לא מקבלים גדילה והתפתחות תקינה של העצמות.
לא נותר אלא לומר, אוקיי, זה יותר אפילו מדאיג ממה שחשבנו.
כן, זה מאוד מדאיג, מכיוון שיש לנו חלון הזדמנויות לגדול ולפתח עצם טובה. לאחר מכן, זה בעצם לא ניתן לתיקון. אנחנו יודעים שילדים גדלים עד שהם מגיעים להתבגרות מינית, אם זה גיל נגיד 13 בבנות, גיל 18 בבנים. אלו הם השנים שאנחנו צריכים לבנות את העצם שלנו, גם מבחינת הגודל וגם מבחינת האיכות והחומר. ואם אנחנו לא עושים את זה בשנים האלה, בגלל תלונה לקויה, בגלל כל מיני דברים שיכולים לקרות, אנחנו בעצם נשארים עם עצם מאוד לא טובה לשארית החיים שלנו, וזה לא דבר שאפשר לתקן אותו. עכשיו, אנחנו הסתכלנו על העצם, אבל אם יש כאלו פגמים בהתפתחות של העצם, אני מניחה שיהיו גם פגמים בהתפתחות של איברים אחרים. גיל הילדות הוא גיל שהוא הזדמנות לגדול ולייצר את הגוף הכי טוב שיהיה לנו להמשך החיים. ואם אנחנו לא עושים את זה, בגלל תלונה, אנחנו נקבל הרבה יותר חולאים בהמשך החיים.
טוב, באמת שמעורר מחשבות ובעיקר קמת מאוד גדול במצח, אני מוכרח לומר, ואני... אני מאוד מקווה שאנחנו שוב נדבר בתוכנית שלנו, כי הדבר הזה הוא בלתי נתפס, זאת אומרת, זו כן פצצה שאיכשהו צריך לפרק אותה ולהתייחס אליה. נעצור ברשותך כאן, אבל המסר עבר ותוצאות המחקר עברו. תודה רבה לך פרופסור אפרת מונסונגו אורנן מהמחלקה לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. ההאקרים לא עזבו אותנו גם בתקופת הבחירות. מתברר שההאקרים חשפו ברשת פרטים אישיים של יותר משישה מיליוני בוחרים ישראלים, פרטים מעודכנים. אגב, שלום ליועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, שלום.
שלום ובוקר טוב.
מה הפעם ההאקרים רוצים או רצו?
אז הפעם זה מתחלק בעצם לשני חלקים. התקיפה עצמה, כפי הנראה, הייתה במערכת הבחירות הקודמת או הקודמת קודמת, בפעם הראשונה שהשתמשו באפליקציה שנקראת אלקטור. אלקטור בשביל כולם היא אפליקציה מבית תוכנה ישראלי, שתפקידה הוא לדרבן בוחרים, מה שנקרא הכל הצף, או כאלה שלא יודעים או לא בדיוק בטוחים במה הם הולכים להצביע, לדרבן אותם בכל מיני שיטות ודרכים להצביע למפלגה X. את האפליקציה הזו, אגב, בתוכנה זה עובד בכל העולם, בכל מיני מערכות בחירות, לאו דווקא בישראל, והרבה מאוד מפלגות בעולם משלמות, מה שנקרא, שכר טרחה על השימוש באפליקציה. זה לגבי אלקטור. עכשיו, התקיפה היא באמת, היא קרתה כנראה שנה שעברה באיזשהו אחד מהסשנים של הבחירות, הראשון שבו האפליקציה הזו נכנסה למגרש המשחקים, ובאמת נחשפו שם הפרטים של כשישה וחצי מיליון בוחרים ישראלים. הפרטים האלה צריכים ממש להטריד את כולם, גם ברמת הפרט וגם ברמת המדינה, מכיוון שמדובר שם על פרטים מאוד 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 אישיים ומאוד חד ערכיים. שם ושם משפחה זה ברור, אבל יש שם גם כתובות מגורים מלאות, יש שם מספרי תעודת זהות, יש שם תאריכי לידה, יש שם מספרי סלולר. בואו נצא מנקודת הנחה ששם, שם משפחה ותעודת זהות, 99.9% מהאנשים לא מחליפים משך חייהם. את מספר הסלולר אנחנו מחליפים, אבל לא בתדירות גבוהה. גם הכתובת לא, כל יום אנחנו עוברים דירה וכו'. ולכן יש שם החשיפה באמת מאוד, מאוד בוטה ומאוד מטרידה. אני לא צריך לספר לכולם, כשיש לי כל כך הרבה פרטים על מישהו, מה אני יכול לעשות עם זה. בוא נתחיל בהתחזות ברשת, אני בקלות עושה את זה. גם לקחת למשל את מספר הטלפון שלך ולשכפל אותו, זה גם לא בעיה. בקיצור, צרה צרורה, מה שקרה זה שבמערכת הבחירות הנוכחית, האקרים, מה שנקרא, חשפו את הפרטים האלה ברשת, לצערי הרב, בכל מיני אתרים באמת מאוד מאוד פשוטים שכל אחד יכול להגיע אליהם, ובכוונה כמובן, חלק מהאנשים שניסו להוריד את המידע, מכיוון שעוד פעם להגיע למידע היה ממש ממש קל, אני בטוח שחלק מהמאזינים אפילו קיבלו את זה בוואטסאפ או בסיגנל או בכל מיני כאלה, כאשר רוצים להוריד את הקבצים, אז הם אכן מוצפנים, אבל קבוצת ההאקרים שחררה גם את הסיסמה באמצעים מאוד ידועים ומאוד, מה שנקרא, פאבליק, מאוד ציבוריים. בקיצור, אפשר להוריד את המידע הזה וליהנות כביכול, לכאורה, ממידע אישי מאוד של המון 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 אזרחים ישראלים תמימים, שלא הייתה להם שום כוונה לעשות שום דבר, ובטח לא להיחשף ככה, למעט להשתתף במשחק דמוקרטי לגיטימי שקוראים לו בחירות, גם אם הוא קורה 10 פעמים בשנה, זה עדיין משהו סופר לגיטימי, ואנחנו לא צריכים לפחד מהדבר הזה. מה שעוד עשו האקרים זה, הם התחילו לסחוט באיומים את המנכ״ל של החברה הזו שנקראת אלקטור, כדי שהוא יוריד אותה, מה שנקרא, מהמדף או מסדר היום. מה שאגב, מן הסתם מעורר חשד, מי התוקפים ומה האינטרס שלהם, מכיוון שלתקוף את המנכ״ל ישירות, ולבקש ממנו, או לאיים עליו, שאם הוא לא יוריד את האפליקציה מסדר היום, אז הם יחשפו עוד פרטים וכולי, כולל אגב פרטים שלו, זה ברור שזה מתחרים, או, אתה יודע, מישהו מאיזושהי מערכת בחירות שהאפליקציה הזו השתתפה שם, כולל ישראל כמובן, שלא אהב את העניין הזה, שהדבר הזה גם מצליח. אני מוכרח להגיד שאלקטור, בוא נשים רגע בצד, כמה הם יבטחו את עצמם בפעם הראשונה וכו', בסוף גם אפליקציה לגיטימית, בתוכנה שהיה לו רעיון, דובר אפילו על סוג של סטארט-אפ ישראלי, זאת אומרת, איך לעשות בתוכנה, איך להמריץ ולדרבן בוחרים במדינות דמוקרטיות אל תוך הקלפי. סך הכל רעיון לגיטימי, אין פה שום דבר, ובכל זאת קרה מה שקרה. האיומים האלה גם ממשיכים עד עכשיו, תוך כדי שהמאוים הראשי כרגע הוא מנכ״ל החברה, המידע כולו בחוץ, קל מאוד להגיע אליו, ושוב, מה שאנחנו רואים פה בסוף, במקרו ולא במיקרו, זה שלמרות שבמדינת ישראל יש רגולציה מאוד מאוד חדה וברורה בכל הנוגע לעיסוק הסייבר, בין זה עם שמירה על בסיסי נתונים, כאילו מה עושה הצד, מה שנקרא, המגן, ומה עלול לחטוף הצד המתקיף למי שעושה פה עבירות סייבר, אני מוכרח להגיד שאני מזהה פה בסוף בעיה, לא בחוק, כי החוק קיים, הרגולציה קיימת, יש לנו כנראה איזושהי בעיה פעם אחת בגורם האוכף, שלא מצליח משום מה להשתלט פה על העניינים לגמרי, 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 ושוב, אנחנו מדברים פה על 6.5 מיליון בוחרים שהמידע שלהם, שנקרא, שפוך עכשיו על הרצפה, זה לא 6 אנשים, 6.5 מיליון בוחרים, זה 2/3 מדינת ישראל, ויכול להיות שיש לנו גם כן, יכול להיות שיש לנו גם בעיה של שנקרא של הרשות השופטת, שאני לא יודע, אני צריך להיות מאוד זהיר, אבל כאילו זה כזה עובר פה, פשע סייבר.
אני רואה, עדיין לא מבינים את המשמעות של הדבר, בגלל כאילו מדובר באיזשהו משהו פלואידי, הייטקי וכולי.
בדיוק.
אבל אתה צודק שגם יש חוק שמגבה את העניין, וגם מערכת המשפט, שוב, וזו לא ביקורת, אבל כן לפעמים צריך לאבד את המצב החדש הזה, זה מצב חדש, צריך להתמודד איתו גם...
נכון.
גם חוקית וגם משפטית. אנחנו נעצור כאן ברשותך, וזה היה מרתק. תודה לך, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן. תודה.
תודה רבה.
Beyond Milk, חלב של פרות אאוט, חלב שהופק במעבדה. אין, חברת Beyond Milk מנסה לעשות את מה שחברת Beyond מתעשתה בתחום הבשר, ולפתח חלב מתורבת, ללא צורך בגידול פרות חליבה וכולי. היתרונות הקיימותיים ברורים, גם המוסריים, ושוב, לא מדובר בתחליף חלב, אלא בחלב חלב שמופק על ידי תאי עטין במעבדה. מיד נבין איך זה בדיוק קורה. לפני כמה ימים החברה הגישה בקשה לרישום פטנט על השיטה שלהם להפקת חלב. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נורית ארגוב ארגמן, ממייסדות ביומילק, סמנכ"לית טכנולוגיה ראשית בחברה, מרצה בכירה בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שלום.
תשמעי, מה שמעניין אותנו בסיפור הזה, זה פחות הבקשה לרישום פטנט, אלא יותר איך זה בדיוק קורה, איך אפשר להפיק חלב בלי לגדל פרות.
בעיקרון השיטה עובדת בכך שמבודדים תאים עטין של כל נקבה של יונק, שבעצם מגודלים על צלחות במעבדה, וממשיכים לעשות את מה שעשו בבעל החיים, רק הפעם בתוך אינקובטור או ביו-ריאקטור במעבדה, ממשיכים לייצר את אותו חלב שהם ייצרו בבעל החיים, בתוך מדיום, איזשהו נוזל שהם נמצאים בתוכו.
זאת אומרת שמה,
השיטה היא די פשוטה.
אוקיי, זה טוב, נשמע פשוט כשאת מסבירה את זה כך, אבל תאים זה משהו שצריך להזין, זה אמור להיות חלק מאיזשהו מרקם כללי, זה משהו חי.
נכון, נכון מאוד. אז בעצם התהליך קצת יותר לעומק כולל בעצם עיכול של הרקמה, זאת אומרת, נלקחות התאים, כמו שאמרתי, מבודדים מהרקמה, הרקמה מעוקלת באמצעים אנזימטיים, בעצם אנחנו מפרידים את התאים ומאפשרים להם להידבק ולהתיישב על איזשהו מסע, שהוא מסע קשיח, כמו פלסטיק או פלסטיק שמצופה בכל מיני חומרים שמסייעים להם להידבק אליו. אנחנו מזינים אותם במדיום שמכיל כל מיני חומרי הזנה, כמו חומצות אמינו וסוכרים, ובעצם הם מצליחים לקחת את חומרי ההזנה האלה, לספוג אותם מתוך המדיום, לייצר בתוך התאים עצמם את אותם רכיבים של חלב, ומפרישים אותם החוצה. אנחנו בעצם עושים הרווסט לאותם חומרים שהם מפרישים, וקוצרים אותם מתוך המדיום.
זאת אומרת, בעצם סוג של ייצרתם עטין מלאכותי, או לא מלאכותי, אבל עטין, אלטרנטיבי, שהוא לא חלק מהפרה, שמורכב מתאי עטין, שהוא בעצם יוצר חלב, לא צורך פרה, צריך רק את התאים האלה. זה תאים, אגב, שאפשר להרבות במעבדה, זאת אומרת, או שצריך כל פעם לקחת תאים אחרים?
אז בשלב הזה, קודם כל, התשובה היא כן, אפשר להרבות אותם, לגרום להם לסגסג ולגדול, ולקבל עוד ועוד תאים מאותו בטש ראשוני, מאותה דוגמה ראשונית שלקחנו מהעטין. בשלב מסוים, הם מגיעים לאיזשהו סיק כזה, שאחריו הם בעצם מתחילים למות, ואז צריך לחדש את התרבית. יחד עם זאת, אנחנו עובדים היום מאוד מאוד חזק, על לייצר קווי תאים, שבעצם יקטינו מאוד מאוד את הצורך בלקיחת דגימות חוזרות ונשנות מבעלי החיים.
וואו, ועד כמה דבר כזה הוא פרקטי? כי זה נשמע תהליך שאוקיי, גם אם הצלחתם לגרום לו לקרות במעבדה, השאלה אם אפשר לייצר כמות כל כך גדולה של חלב, כי אנחנו יודעים שככל הנראה הצריכה היא אדירה.
נכון, הצריכה היא באמת מאוד מאוד, מאוד גדולה של חלב, והיא רק הולכת וגדלה דרך אגב עם כניסה של מדינות כמו סין למשל, לתוך המארג הזה של האוכלוסייה שצורכת מוצרי חלב. מה שאנחנו יכולים להגיד כרגע זה שיש לנו את היכולת לייצר את החלב במעבדה. החברה כרגע נמצאת בשלב של סקייל-אפ, של להגדיל מאוד את היכולת שלה לייצר חלב. אני לא חושבת, אבל המטרה היא להיכנס ולהשתלב בתוך משק החלב, ולא להחליף פה את כל המערך של ייצור החלב בצורה מסורתית, אבל כן להיכנס, לקבל דריסת רגל בתוך תעשיית החלב, לתמוך בתעשיית החלב, גם בייצור של רכיבים שכרגע תעשיית החלב נאבקת להפיק אותם, כמו למשל שומן חלב עבור חמאה, שאנחנו כולנו חווים את המחסור הזה כמעט בכל קיץ בשנים האחרונות. אז אנחנו, המטרה שלנו היא בהחלט לתמוך ולאפשר לספק כאילו את אותם רכיבים שנמצאים בחסר. במקביל, לייצר באמת את ה-high throughput, את המערכת שלנו שתוכל באמת לייצר את החלב בשלמותו על כל הרכיבים שלו, ואפילו לייצר אולי סופר חלב, חלב שיהיה מותאם עבור אוכלוסיות ספציפיות שהן, יש להם צרכים תזונתיים מיוחדים, שנוכל לספק לפחות את חלקם דרך חלב שיש לו מרכיבים ייחודיים.
וואו, וסליחה לשאלה התמימה, אבל אז מה הפטנט פה? הרי אם בעצם גיליתם את העובדה שפשוט לוקחים תאי עטין ואיכשהו גורמים להם להפיק חלב, זה משהו שכל אחד יכול לעשות? זאת אומרת, איפה הסוד שלכם?
כן, לא כל אחד יכול לעשות, אבל זה לא מדע טילים, לא פיזיקה גרעינית. הפטנטים שאנחנו כותבים עכשיו הם פטנטים שקשורים ליעילות של הייצור, מכיוון שכמו שאתה בעצמך שאלת, התהליך הזה אמור, חייב להיות מאוד מאוד יעיל על מנת שהוא באמת יוכל להשתלב כאיזשהו משהו, איזשהו תהליך תעשייתי, ושיהיה בסוף מוצר מסחרי, אז התהליך הזה אמור להיות מאוד מאוד יעיל, ואנחנו לאורך השנים, בפקולטה לחקלאות במעבדה שלנו, אנחנו גילינו כל מיני חומרי הזנה שאנחנו יכולים להזין את התאים מאותם חומרים, ולגדל, אני לא אגיד תאים אסטרואידים, אבל לקבל ייצור הרבה יותר יעיל של החלב. אז כמובן שהשימוש לא בסטרואידים, אלא בחומרי הזנה טבעיים, שיכולים להיכנס לתוך החלב ולהשאיר אותו ברכיבים בריאים וטובים עבור הצרכן, אבל הקוקטייל המיוחד הזה שאנחנו משתמשים בו, הוא הבסיס לפטנטים שאנחנו מגישים.
עכשיו, את הזכרת בתחילת השיחה את העובדה שמדובר בתאי עטין של יונק. אפשר לקחת לא רק תאים של פרה, ובסופו של דבר, וסליחה שאנחנו מדברים גם עלינו כבעלי חיים, אבל אפשר לקחת גם תאי אדם, נכון? כדי להפיק חלב אם.
נכון. זה בהחלט אחת הזרועות שהחברה מתקדמת בהן בצורה די מהירה. ואנחנו בהחלט רוצים, ואחת המטרות העיקריות של החברה, זה לייצר גם חלב אם בתרביות, ובעצם לתת מענה לצורך המאוד מאוד גדול של העולם הזה, של הפורמולות של התינוקות, או של תחליפי החלב, לספק מזון איכותי ובטוח עבור תינוקות שלא יכולים לקבל חלב אם, מאיזושהי סיבה.
עכשיו, אני מוכרח לשאול, את ייסדת את החברה, מי מייסדות החברה? המטרה הייתה מה? לספק חלב בצורה אלטרנטיבית, רחמים על הפרות, זו הסיבה היא מוסרית, אתה מסקרן אותי מאוד, מה גורם לאנשים באמת לייצר משהו כזה אלטרנטיבי? אני יכול להבין אנשים שאומרים, אוקיי, בוא נייצר תחליף לחלב מי לא יודע מה, טופו, חיטה, שיבולת שואל וכו'. מה הניע אתכם לפתח את הטכנולוגיה הזו?
אני מאוד שמחה על השאלה הזאת. אני כאמור, את כל התארים שלי עשיתי בפקולטה לחקלאות, במחלקה למדעי בעלי החיים. אני מאמינה מאוד במוצר החלב כמשהו שחשוב מאוד, כרכיב שחשוב ביותר לדיאטה שלנו כבני אדם.
גם חלב של פרות, את אומרת שזה חשוב לדיאטה שלנו בני אדם. מעניין, כי שמענו כל מיני דעות לכאן ולכאן.
ברור לי, ברור לי. וזה ויכוח שבעצם אין לו סוף. אבל מה שברור לגמרי זה שהחקלאות כולה הולכת בגלל, בטח גם את זה שמעתם, שב-2050 אוכלוסיית העולם הולכת להכפיל את עצמה, ואנחנו צריכים להתחיל לחשוב על איך מספקים מזון איכותי ובטוח ל-10 מיליארד בני אדם, ויחד עם זאת, לדאוג למשאבים של כדור הארץ שהולכים ונגמרים, זיהום הסביבה, גזי חממה וכו'. ולכן החקלאות המתורבתת, מה שנקרא cellular agriculture באנגלית, זה משהו שהולך ומתפתח בכל התחומים. אנחנו שומעים על בשר מתורבת, כמובן זה תופס את כל החדשות, ותעשייה שהולכת ומתקדמת. אנחנו שומעים גם על חברות שמנסות לפתח ביצים מתורבתות ודגים מתורבתים, וגם חלב נמצא בתוך המרוץ הזה. מכיוון שאני מגיעה מהתחום הזה של הייצור של חלב ברפתות ודירים, ולומדת את התחום הזה די הרבה שנים, אני יודעת, מכירה את היתרונות הגדולים של החקלאות הזאת, של הענף הזה, מכירה גם את החסרונות, מכירה גם את נקודות התורפה, כמו שלמשל הזכרתי, החוסר בשומן, והיכולת באמת להשאיר את החלב באותם רכיבים מאוד מאוד בריאים, שבחלב הטבעי נקרא לזה ככה, החלב שמיוצר על ידי פרות, כבשים, עיזים וכו', אותם חומרים נמצאים שם ברמות המיקרו. אני רוצה לייצר חלב שיהיה בו את אותם רכיבים בריאותיים ברמת המקרו. אנחנו רוצים לעשות חלב, ויש לנו את האפשרות לעשות את זה במעבדה, לעשות חלב מאוד מועשר באותם רכיבים שאפשר למצוא אותם רק בחלב. למשל, MFGM, למשל אוליגוסחרידים, כל מיני רכיבים שהיום זה ברור וזה common knowledge, שהם חיוניים לבריאות ולהתפתחות שלנו, הם נמצאים רק בחלב, גם בחלב אם, אבל גם בחלב מיונקים אחרים, ואותם אנחנו נצליח לייצר בכמויות הרבה יותר גדולות, כאשר אנחנו שולטים במערך הזה של התאים, במעבדה, ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, ואפשר לעשות את זה הרבה יותר בקלות, מאשר לעשות את זה ברפת או בדיר עיזים, למשל.
שום, נזכיר באמת שכך עולה מהמאמר לפחות, שמלווה את המחקר, 900 ליטר מים זקוקים לו כדי לייצר, במרכאות או לא במרכאות, ליטר חלב, ולא רק את זה, וכמובן פליטת גזי חממה וכו'. טוב, נשמע מסקרן מאוד, וזה ככל הנראה באמת מתקדם לקראת משהו שאולי באמת בסופו של דבר אני אתקל בו בסופרים.
הלוואי, זאת אומרת, זו בהחלט הכוונה. ועוד פעם, הכוונה להיות חלק מהתעשייה הזאת שאתה עושה את החלב, לתת את האלטרנטיבה הבריאה האמיתית עבור אלה אולי שלא רוצים לצלוח חלב שמגיע מבעלי חיים, ומתפשרים על, 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 על איכות התזונה שלהם. אנחנו יכולים גם לתת מענה שם, ויכולים לתת מענה לצרכים באמת של תעשיית החלב, לחסרים שהם נתקלים בהם, ולייצר משהו איכותי ובטוח.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור נורית ארגוב ארגמן, ממייסדות ביומילק, סמנכ"לית טכנולוגיה ראשית בחברה, מרצה בכירה בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה.
מהפכה ירוקה בהודו. הודו ממצבת את עצמה כמובילה עולמית בתחום האנרגיה המתחדשת ומציגה תוכנית להקמת הפארק הגדול ביותר בעולם להפקת אנרגיית רוח ושמש. הדברים פורסמו באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז מה גרם להודו לעשות את הצעדים הדרמטיים האלה?
אז יש כמה סיבות כמובן. סיבה אחת, הפארק החדש שעומד לקום במחוז קוצ'ין שבדרום מדינת גואג'ראט, בעצם אזור מערב הודו, דרום מערב הודו, מדובר על שטח של 750 אלף דונם, שטח דומה לשטחה של סינגפור, ויועסקו בו כ-100 אלף עובדים. אז זאת סיבה ראשונה, בעצם הרבה מאוד מקומות עבודה, בתחום שהוא בעצם מספק אנרגיה נקייה וגם מספק הרבה מאוד משרות. מדובר על 30 ג'יגוואט של אנרגיה, בעצם יכולת ייצור 30 ג'יגוואט של אנרגיה. זאת כמות אדירה לפארק או למתקן אחד שמייצר את אותה אנרגיה. יש שם בעצם גם שימוש בטורבינות רוח וגם הפקת חשמל, ברוב ההפקה תהיה מאנרגיה סולארית, בעצם שדות סולאריים מאוד גדולים, ואותו שדה סולארי צפוי לחסוך פליטה של 50 מיליון טון פחמן דו-חמצני בשנה, כמובן עם אותה אנרגיה הייתה מיוצרת מדלקי מאובנים, ולכן זה גם בעצם מאפשר להודו לעמוד בהגדרות של הסכם פריז, של צמצום פליטות גזי חממה, אפילו מעבר להגדרות למחויבויות שלה. בנוסף גם, באותו פארק יוקם מתקן הקפלת מי ים, שיוכל בעצם לטפל ב-100 אלף קוב מים מדי יום, זה בערך שליש מההספק של מתקן הקפלה באשקלון, וישרת בעצם מספק מים ל-800 אלף תושבים של המחוז. כך שיש פה מגוון רחב של יתרונות. בין השאר גם יוקמו שם מתקנים לפסטור חלב. בקיצור, בעצם יש פה הספקה של מים, של חלב. אז דיברתם קודם על חלב, אז כן, זה אחד המזונות המזינים ביותר. צמצום פליטות גזי חממה וייצור של כמויות אדירות של חשמל מאנרגיות מתחדשות.
עכשיו, עד כה מה קרה? זאת אומרת, מה היה עיקר השימוש באנרגיה, והאם היה שם זיהום אוויר משמעותי? וזה גם חלק מהניסיון למגר את העניין הזה.
כן, אז אנחנו יודעים שבעצם מדובר פה סוג של שתי ציפורים במכה אחת, כי הודו, אחת המדינות שהערים הגדולות בה, סובלות מזיהום אוויר מאוד מאוד קשה, מדינה של 1.36 מיליארד תושבים, והיא דורגה במקום הרביעי בעולם בפליטות של גזי חממה, רק צריך לסייג ולומר שפר קפיטה, פר אדם, בעצם הפליטות שלה נמוכות משמעותית ביחס למדינות המערב, פשוט יש שם הרבה מאוד אנשים.
בדיוק, זה העניין.
כן.
הצד של המשוואה הוא כמות האנשים שם, כן.
בהחלט. זה תלות, כמובן תלות בכמות האנשים וברמת החיים שבה הם חיים, ולכן במדינות המערב הפליטות הן גבוהות בהרבה. מה שכן, הודו הציבה יעדים מאוד מאוד מכובדים בתחום האנרגיות המתחדשות. עד שנת 2022 בהפקה של 175 ג'יגוואט לאנרגיות מתחדשות ו-450 ג'יגוואט עד שנת 2030, שאם נסתכל נכון לחודש נובמבר 2020, כלל ההספק המותקן לייצור חשמל, גם במקורות מתכלים וגם מתחדשים, עמד על 373 ג'יגה-ואט, וכ-136 מתוכם הופקו על ידי שימוש באנרגיות מתחדשות. בעצם הודו מדברת פה תוך עשור על הכפלה פי שלוש של, ויותר של ספק הייצור שלה באנרגיות מתחדשות, וזה בהחלט יעד שאפתני מאוד. אם נסתכל עלינו, כאן על ישראל, אז...
זהו, שזו תמיד השאלה האחרונה בכל מה שקשור לאייטמים האלה, מה קורה איתנו באמת?
כן, אז מה שקורה איתנו זה קצת פחות טוב, כי אנחנו הצבנו לעצמנו יעד של 10% אנרגיות מתחדשות עד 2020, שאנחנו כבר לא שם, ו-17% עד 2030, כשהיעד הזה הוא עלה ל-30%, אם אנחנו מסתכלים איפה אנחנו נמצאים כיום, אז פורסם לאחרונה בדבר ראשון על ידי ארז רזיף, שב-2020 הגענו רק ל-6%, לא ל-10%, ושרשות החשמל משרד האנרגיה הצהירו שנעמוד ביעד הזה של 10% במערך החציון השני של שנת 2021, אז בעצם אנחנו צפויים אולי בעוד כמה חודשים לעמוד ביעד של 2020, והיעד שלנו ל-2030 הוא 30%, וזה יחסית לעולם זה יעד נמוך, אפילו אולי יחסית להודו, ואנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להיות, ליישר קו עם העולם, לפחות העולם המערבי, במדינות המובילות, אנחנו צריכים לדבר על יעדים אחרים, אנחנו צריכים לדבר על 50% אנרגיות מתחדשות עד 2030, ועל פליטות מאופסות ב-2050, בעצם שאנחנו נפלוט פחמן, פליטות של פחמן דו-חמצני שמקבילות ליכולת של הטבע לקלוט אותן, בעצם זה מה שנקרא פליטות מאופסות. אלה היעדים שעליהם מדברים היום בעולם, באירופה, בארצות הברית, כך שיש לנו הרבה לאן לשאוף. יש כמובן עוד אישו משמעותי, וזה הנושא של הקונפליקט מול השטחים הפתוחים. גם בהודו, כשמדובר על הפארק האדיר הזה, יש שם איזושהי מחאה מסוימת לגבי השטחים הפתוחים שהפארק הולך לתפוס, שדות סולאריים, טורבינות רוח, ויש פגיעה במגוון הביולוגי, בציפורים. אצלנו הבעיה היא משמעותית יותר, כי המדינה היא מאוד קטנה, אין לנו הרבה שטחים פתוחים, אנחנו גם ככה מתפשטים ובונים המון, ולכן השימוש בישראל בתשתיות קיימות, בעצם הקמה של פאנלים סולאריים, שדות סולאריים על מבנים קיימים, על מבני ציבור, על בתים פרטיים, בתים משותפים, קירוי של חניונים, אפילו שדות חקלאיים בדו שימוש, עם דיברנו על זה בעבר,
נכון. סולאריים.
אלה פתרונות שבהחלט מתאימים לישראל, ועוד לפני שאנחנו רצים אל השטחים הפתוחים, אנחנו צריכים לרשת בפאנלים סולאריים את המבנים הקיימים, כדי שנוכל באמת לעמוד ביעדים שאנחנו מציבים לעצמנו.
טוב, אנחנו מאוד מקווים שלשם זה הולך. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם, והמשך יום נעים.
חוקרים ממרכז המוח באוניברסיטת בר אילן גילו שנוגדנים אימהיים שמגיעים לתינוק עשויים למנוע אלצהיימר ופגיעה קוגניטיבית בעתיד. במחקר שבוצע במעבדה של פרופסור איתן אוקון, שכבר נמצא איתנו על הקו, נמצא שאותם נוגדנים עשויים לצמצם משמעותית הצטברות של חלבון שקשור איכשהו למחלה, ובכך להקטין את הנזק. אנחנו מיד נבין מה זה אומר קשור למחלה. הדברים פורסמו בכתב העת Communication Biology. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור איתן אוקון, ראש המעבדה על שם פול פדר לחקר מחלת האלצהיימר בפקולטה למדעי החיים, וחבר במרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום.
בוקר טוב, שלום.
אז מה הקשר בין מערכת החיסון שלהם לבין, בסופו של דבר, אלצהיימר?
אז באלצהיימר, ולא רק באלצהיימר, גם בתסמונת דאון, יש הצטברות של חלבון בשם אמילואיד בטא, שבמהלך החיים הוא מצטבר מהסיבה שמערכת החיסון, ככל הנראה של המוח, לא מצליחה להיפטר ממנו. והסיבה שאנחנו... חוקרים איך אפשר להפעיל את מערכת החיסון, במקרה הזה על ידי חיסון מבחוץ, וכדי לעזור למערכת החיסון, בכדי לפרק יותר מהחלבון הזה ולהפחית מהנזק לרקמה המוחית.
שזה כבר משהו מאוד משמעותי, זאת אומרת, יש קשר בין, קודם כל, הצטברות של איזשהו חלבון שם לבין אלצהיימר, הצטברות של חלבון, המילואיד בטא וכו', זה השם הספציפי שלו, לא יודעים אם זה מה שגורם למחלה או שהוא תוצר של המחלה, נכון?
אז לא בדיוק. אז קודם כל, המחקר הזה בוצע על ידי תומר אילוז במעבדה, דוקטורנט במעבדה. דבר שני, יש כמה מופעים של מחלת אלצהיימר, יש את המחלה שפוגעת בעיקר באנשים מבוגרים, בני 75 ומעלה, שם לא ברור האם חלבון האמילואיד בטא הוא גורם המחלה, אבל בהחלט רואים אותו אצל אנשים שחולים באלצהיימר כאשר מסתכלים להם על המוח אחרי שהם נפטרים. יש מופע נוסף של מחלת אלצהיימר שהוא מופע מוקדם יותר, מופיע בגילאי 50 ומעלה, ששם ידוע שהאמילואיד בטא הוא גורם המחלה. אבל זה אחוז קטן מהמקרים של מחלת האלצהיימר, אחוזים בודדים. ויש את האוכלוסייה שאנחנו מתמקדים במעבדה, שזה אוכלוסייה של אנשים שיש להם תסמונת דאון. ובתסמונת דאון יש הכפלה, כלומר יש עותק נוסף של כרומוזום 21, והחלבון שממנו נוצר האמילואיד בטא נמצא על כרומוזום 21, שיש עותק נוסף ממנו. לכן אצלם במוח יש ביטוי ביתר של המילואיד בטא, והוא בהחלט גורם לדעיכה קוגניטיבית אצל אותם אנשים. עכשיו, זה סינדרום שהוא די נחוץ, הוא 1:750 בערך לידות, תלוי באיזה מדינה בעולם.
וואו, עכשיו, איך מערכת החיסון ממגרת כביכול או לפחות ממננת את החלבון הזה או מסלקת אותו?
אז יש תאים במוח שנקראים תאים מיקרוגליה, שאלה למעשה תאי מערכת החיסון של המוח. הם מסתובבים במוח, עושים סריקה אחר גורמים זרים. זה יכול להיות גם פתוגנים כמו חיידקים, אבל זה יכול להיות גם הצטברויות של חלבונים מחוץ לתא. התאים האלה גם מפרקים תאים שאמורים למות, והם גם מסייעים לתהליכי למידה על ידי כך שמפרקים סינפסות, שזה אלמנטים שמקשרים בין נוירונים ועוזרים לנו ללמידה וזיכרון. אז אלה התאים שאמונים על העבודה הזו. אבל אצל אנשים שיש אצלם את ההצטברות של החלבון הזה, כמו למשל באלצהיימר, או כמו למשל בתסמונת דאון, אז הנוכחות הכרונית הזו של החלבון, של המילואיד בטא, גורמת לתאי המיקרוגליה להיות לא אפקטיביים, להיות טולרנטיים. והתפקיד שלנו הוא לעורר אותם ולגרום להם כן לפעול.
איך עושים את זה? זאת אומרת, איך מעוררים אותם לפעולה?
אז במקרה של המחקר הזה, אנחנו הראינו שאם אנחנו מחסנים כנגד החלבון, אנחנו הראינו את זה גם כאשר אתה מחסן את אז אנחנו עובדים עם עכברים שממדלים את המחלה. כן, עכברים מודל לתסמונת דאון או עכברים מודל לאלצהיימר. אנחנו יכולים לחסן את החיה הבוגרת, אבל במקרה של המחקר הספציפי הזה, אנחנו בחרנו לחסן דווקא את האימהות שהן בריאות לחלוטין, ואחרי שחיסנו אותם, ונוצרו הרבה נוגדנים אצלם בגוף כנגד המילואיד בטא, החלנו אותם עם עכברים שהם נשאים של הגן למילואיד בטא, ואז הצאצאים שלהם, או חלק מהצאצאים שלהם, הם נשאים של המילואיד בטא, ובהם תתבטא המחלה. ומה שאנחנו ראינו זה שהנוגדנים שהאם מעבירה לצאצא, בין אם זה דרך השיליה ובין אם זה דרך החלב, כאשר היא מניקה את הצאצאים, מסייעים לצאצא להתגבר על היצירה של המילואיד בטא אצלם במוח, ולהפחית את הדעיכה הקוגניטיבית אצלם.
וואו, נשמע שזה יכול לפתור מצב של תסמונת דאון ברבות הימים?
לא, זה לא פותר מצב של תסמונת דאון, משום שבתסמונת דאון, ברוב התאים, בחלק מהמקרים של הצאצא, יש את הכרומוזום הנוסף. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, אם זה יוכל להיות מתורגם למחקר בבני אדם, זה להפחית את הקצב של הדעיכה הקוגניטיבית אצל אותם צאצאים. זאת אומרת, כרגע אין לך מה לעשות אצל יהיה להם את העותק הנוסף של הכרומוזום. השאלה מה אתה יכול לעשות? ואחד הדברים שקרו במאה ה-20, זה שתוחלת החיים של אנשים תסמונת דאון עלתה פלאים, היא הייתה בממוצע פחות מ-10 שנים עד שנות ה-70, היום תוחלת החיים של אנשים תסמונת דאון היא מגיעה ל-60 ומעלה, בגלל או בזכות שיפורים ביכולת של טיפול בבעיות לבביות מולדות אצלם, או בטיפולים בסרטן שיש להם, והם מגיעים כעת לגיל שיש להם דעיכה קוגניטיבית מוקדמת. למעשה אצל אנשים עם תסמונת דאון יש דעיכה קוגניטיבית כבר בגילי 40, ואם אנחנו יכולים לסייע להם בהאטה של הדעיכה הזו, אנחנו יכולים לסייע להם להמשיך ולהשתלב באוכלוסייה הכללית, כפי שהמגמה במחצית השנייה של המאה ה-20.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור איתן אוקון, ראש המעבדה על שם פול פדר, לחקר מחלת האלצהיימר בפקולטה למדעי החיים, חבר במרכז לחקר המוח, אוניברסיטת בר אילן, תודה.
תודה לכם.
פיילוט בספרד, 4 ימי עבודה בשבוע. ספרד עשויה להפוך לאחת המדינות הראשונות בעולם שתבחן את האפשרות של מעבר לשבוע עבודה של 4 ימים. כך מדווחים בגרדיאן הבריטי. הממשלה אישרה להשיק פיילוט מצומצם לחברות שמעוניינות לבחון את הנושא. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שרון טוקר, חוקרת שחיקה בעבודה מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום לך.
אז מה הגבול? כל פעם מצמצמים את שבוע העבודה, שיחליטו שמדובר ביום עבודה בשבוע, וזהו. זאת אומרת, למה 4 ולא 3?
כן, זהו. על פניו זה נשמע מעניין ומפתה, במיוחד אחרי שנת קורונה שבה כולנו בילינו בבית וגילינו שזה לא כל כך רע. זה די יעיל אפילו לפעמים. אבל יש הרבה בעיות עם ההצעה הזאת. ניסיתי קצת באמת לבדוק את הפרטים שלה, ולא מופיעים כמעט פרטים, זה עוד איזשהו משהו אלום כזה, של 4 ימים, אבל לא ברור לאיזה חברות ובאיזה כיף, ומדובר על אלפים בודדים של עובדים שבאמת השתתפו בפיילוט הראשוני הזה. אבל באמת אם בוחנים 4 ימים בשבוע, זה לא משהו שיכול להתאים לכל עובד ולכל ארגון. בניגוד למצב שבו קיצרו את שבוע העבודה בישראל מ6 ל-5 ימים, שבו ביום השישי באמת הארגון סגור ואז אין שום בעיה שאנחנו לא בעבודה, שם מדובר על ארגונים שכן יעבדו 5 ימים בשבוע, ופשוט העובד יבוא 4 ימים. ואז נשאלת השאלה, מי יכול בדיוק לעשות את העבודה ביום החמישי, במיוחד אם זו משרה לא כזאת לואו-טק שבה לא משנה מי עושה את העבודה, אלא משהו שיש לו התחלה והמשך בלקוחות וקשרים. זה נשמע קצת מופרך. עכשיו עוד בעיה, במיוחד באמת של יישום של דבר כזה בישראל, זה שנשים לא יכולות בעצם בדרך כלל לעשות את העבודה הזאת כמו גברים. או לא שלא יכולות, אבל הסיכוי שלהן ליהנות מהתנאים האלה נמוכים יותר, כי 4 ימים, בדרך כלל מה שזה אומר זה שבימים האלה אנשים יעבדו יותר שעות. ואז נהדר, אז מי בדיוק יכול להוציא את הילדים וכו'. ועדיין המשק שלנו בישראל, וראינו את זה בקורונה, הוא כזה שבו אנשים הרבה יותר פעילות במרחב הביתי, ומשלמות את המחיר. אז אם הם שילמו את המחיר בקורונה, הם גם ישלמו את המחיר כאן. ובעצם לא יוכלו ליהנות ממשרות כאלה.
עדיין, למרות שזה נשמע כאילו כבר אלה דברים שהם כביכול לא רלוונטיים לימים אלה, את אומרת שזה עדיין קורה?
הקורונה הייתה טסט קייס מצוין, כדי להראות שלא רק שהאפליה קיימת, היא חיה ובועטת. אז כן, אז שוב, על פניו זה נשמע חלום ונהדר, ואיזה יופי ש לא נעבוד עוד יום בשבוע, אבל זה לא יקרה. זה יכול לקרות במצב אחד, שבו כמו שהציעו בישראל לעבור לשבוע עבודה קצר יותר, שבו לא עובדים בימי ראשון, אז אם כל המשק סגור ביום ראשון, אז אין שום בעיה. אבל ברגע שמדברים על מצב שבו המשק ממשיך לעבוד, לא כל כך ברור מי האדם שימלא את החסר ביום החמישי.
אז בואי נדבר על מצב היפותטי של עבודה באמת של 4 ימים בשבוע, אבל של כל המשק. מה נרוויח מסיטואציה כזו?
נרוויח זמן פנוי, נהדר, עם הילדים, למשפחה, לסידורים, או משהו שמגדירים בספרות כ-me-time. זמן פשוט לעצמי, לא חייבים לעשות בו משהו, אלא אפשר גם לא לעשות. זה מאוד נכון, שוב, למוח, לגוף, מכל בחינה אפשרית, אבל אנחנו כן מדברים פה על מצב היפותטי. כביכול, מדובר על מצב שבו גם אנשים, אם לא יעבדו, אז הם יוכלו לצרוך יותר, נכון? הם יצאו לקנים ולחנויות ויקנו. גם כאן, אני אומרת שאם יורדים לארבעה ימים בשבוע ויהיה לזה איזשהו מחיר כלכלי, אז האם יישאר לנו כסף קנוי לצריכה? גם זה לא ברור. זאת אומרת, אם אתה הולך ובאמת בודק את האותיות הקטנות שם בספרד, אז אין להם עדיין פתרון לנושאים האלה.
וואו.
זה משהו שהממשלה בעצם אמורה לסבסד. שאלה אם הממשלה יכולה לסבסד את זה לכל השוק הישראלי, אני לא בטוחה.
ובואי נדבר באמת על המעבר שלנו, בילדותי עבדו שישה ימים בשבוע, ואז באמת, זוכר שהמשק באמת עבר לחמישה ימים, מה הרווחנו ומה הפסדנו? על פניו, את גם חוקרת שחיקה בעבודה, אז אני משער שמדובר בפחות שחיקה לעובדים, נכון?
כן, תראה, לא בדקו את שחיקת העובדים לפני ואחרי המעבר הזה, אבל די ברור לנו היום שיום שישי הוא יום של סידורים, יום מנוחה, ומי שנאלץ לעבוד בימי שישי, הרבה פעמים הם עושה את זה כמשהו שהוא מאוד מטריד, ו... לא מיטבי, נאמר. אני יכולה להגיד שאפילו אני כמרצה, כשאני צריכה ללמד בימי שישי, ופחות נוח, אני בהחלט מרגישה את הפגיעה הזו. גם בתקופה של הקורונה, הרבה משפחות גילו שבעצם הילדים לא הולכים לבית הספר, לגנים ביום שישי, אבל זה פתאום הפך ליום שהוא יותר רגוע ונינוח. אז אם אנחנו מסתכלים באמת בראייה של משק שכביכול מושבת, ומאפשר את המנוחה הזאת, זה דבר שהוא מאוד נכון. אבל שוב, כמו שאמרת, מצב היפותטי.
עכשיו, אני כל הזמן שומע בסאבטקסט, ותקני אותי אם אני טועה, שאנחנו גם, זו גם הייתה מסקנה של תקופת קורונה, אבל באופן כללי, אחרי שאולי עד לפני 10 שנים עבדנו כמו מטורפים, מתישהו הבנו שכן נכון שיהיה זמן שלא מוקדש בהכרח לעבודה. זאת אומרת, פתאום הדבר הזה שוב חזר לפרופורציות, כי הרי הייתה תקופה שאנשים עבדו זהו, from dust till dawn.
נכון. אני חושבת שמה שקורה היום, באמת בעקבות השנה האחרונה, אבל לא רק, זו ההבנה שהעבודה היא לא כל חיינו, ולפעמים היא גם לא בשבילנו. אז כן יש רצון לחזור לעצמנו, לדברים שאנחנו אוהבים, ולהבין שהעבודה היא באמת לא הדבר שיציל אותנו, שאנחנו רוצים להיות מחויבים לו עד כדי כך. אז שוב, ככל שיש לנו יותר זמן פנוי, יש לזה השפעה מיטיבה גם ברמה הפיזית, על איכות חיים, על בריאות. אנחנו יודעים שאנשים שעובדים שעות ארוכות, מעל 10 שעות ביום, במצטבר ככה בשבוע מגיעים ל-50-60 שעות ומעלה, סיכוי שלהם למות או לחלות במחלות לב גבוה יותר.
וואו.
יש לזה מחיר, יש לזה מחיר ממש שעוקבים אחריו ואפשר לקמת אותו.
ויש גם השלכות, אני משער על, לאחרונה מדברים גם על האקלים וההתחממות הגלובלית, אני משער שאם אנשים יעבדו פחות ויהיו יותר בבית, אז הם יישאו פחות, כך אני נוטה להאמין, ואז אולי פחות יזהמו.
אז גם כאן, עוד פעם, יכול להיות שכן, גם בתקופה של הקורונה באמת עקבו אחרי הנושא הזה, ואכן היה פחות ביום בכבישים, באופן כללי הייתה פחות תנועה, אבל אם מתייחסים לזה כיום שבתון שבו גם אפשר לטייל, אז אם תחשוב על הציבור בארץ, במיוחד הציבור הדתי שלא נוסע בשבת, אז זו יכולה להיות ההזדמנות לנסוע ולטייל, ככה שאני לא בטוחה שנראה שפחות עמוס בכבישים, להפך.
זה נכון. אני אולי הנחתי שכולם כמוני, שכשיש יום חופש אתה מסתגר בבית ומקסימום נוסע בדמיון או באמצעות יוטיוב, אבל אנשים הם יותר פרקטיים ממני, כן? יותר פיזיים.
כן, לא, אבל יש לך באמת אחוז מאוד גבוה באוכלוסייה שהוא שומר שבת, ואם יש את ההזדמנות לצאת ולנסוע ביום חול, רואים את זה בכל המועד סוכות, בכל המועד פסח. אז אני לא צופה תנועה פחותה בכבישים, אם כבר להפך. אבל שוב, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. אני חושבת שבאופן כללי אנחנו צריכים לחתור למה שקורה באיחוד האירופי, שבו בהרבה מדינות, נורווגיה, שוודיה, צרפת, הולנד, יש להם בממוצע עוד 3 שעות פנויות מדי יום.
וואו.
3 שעות בממוצע ביום נוספות לזמן פרטי, לזמן פנוי. לנתונים של סקר של ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, הם עוקבים שנים אחרי הנתונים האלה, משווים גם לישראל, וישראל באמת בתחתית טלטלה, איפשהו ליד טורקיה, צ'ילה, יפן, ועוד כמה מדינות שבהן עובדים המון שעות.
זה מעניין, אגב, את מזכירה אותנו בכפיפה אחת עם יפן, אנחנו עובדים גם באותה רצינות שם, או שאנחנו פשוט נמצאים הרבה זמן בעבודה?
שאלה מעולה, אנחנו נמצאים הרבה זמן בעבודה, זאת אומרת, זו לא אותה רצינות, זו לא אותה מסירות, זה לא הקרושי הזה, שזה התמותת יתר מעבודה, שמתארים בספרות. אז אנחנו נמצאים כי זו איזושהי תרבות שאומרת לנו שזה מה שמצופה מאיתנו, להיות את כל השעות, לדפוק שעון כמו שקוראים לזה. אז אני חושבת שהשאיפה לא בהכרח צריכה להיות לצמצם את ימי העבודה אם הארגון ממשיך לעבוד ואין פתרון טכני למי יעשה את העבודה, או באמת לסגור את הארגונים ולאפשר להם לעבוד 4 ימים, או לצמצם את כמות שעות העבודה היומית כמו שעושים בהרבה מאוד מדינות, כמו בצרפת. והבנפיט הבריאותי ובכלל בכל בחינה שהיא הרבה יותר גדול.
טוב, מסקרן מאוד מה יקרה שם. תודה רבה לך על השיחה הזו. פרופסור שרון טוקר, חוקרת שחיקה בעבודה מהפקולטה לניהול השם קולר, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בשמחה, תודה רבה, להתראות.
לאן נעלמו המים שהיו בכוכב הלכת מאדים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שפורסם בכתב העת סיינס. על פי המחקר, שימו לב, המים שהיו בכוכב הלכת האדום חלחלו לתוך סלעים ושם נלכדו. שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
בוקר טוב, חג שמח, דודו.
חג שמח. בוא נלך צעד אחד לאחור ונחזור לשאלה המקורית. היו מים בכוכב הלכת מאדים, נכון?
כן, בוודאי, זה די ברור, ויש לנו הרבה מאוד עדויות, גם גיאולוגיות, גם מינרולוגיות. התצורות של פני השטח של מאדים, ודיות, אגמים שיבשו, ערוצים, נקיקים, כל אלה מלמדים על פלנטה, כוכב לכת שהיה עשיר במים, די סמוך להיווצרותו, בערך לפני 4.5 מיליארד שנים, והיום אנחנו רואים את מאדים, ואין מים, חוץ מכיפות הקרח, הצפונית והדרומית, שמכילות כמויות גדולות של מים בצורת קרח, אנחנו לא רואים שום דבר נוזלי על פניו, והוא למעשה מדבר, צחיח, כפור ויבש לחלוטין.
אז מה מסביר באמת את הפער הזה בין מה שאתה מתאר בעבר למה שקורה היום?
אז לכן זאת תעלומה שכבר הרבה מאוד שנים מנסים לברר, לאן נעלמו המים במאדים. אחת הסברות שהייתה, בוא נאמר, המקובלת ביותר, הייתה שהם ברחו לחלל. אנחנו יודעים שמים מתאדים ו... הקרינה הסולארית שמגיעה יכולה לפרק את המולקולות של המים לחמצן ומימן. מימן הוא גז קל, הוא בורח אט אט בדיפוזיה שלאורך 3 מיליארדי השנים שעברו מאז שמאדים היה נוזלי, פשוט פרחו אל החלל. וכל זה הייתה תיאוריה שמתקבלת על הדעת, כי אנחנו רואים את זה קורה גם בכדור הארץ שלנו, שמאבד לאט לאט חלקים קטנים מהאטמוספירה שבורחים אל החלל. אבל החללית מייבן, שעשתה תצפיות על ההרכב של האטמוספירה העליונה של מאדים, גילתה שקצב הבריחה של מימן בפרט מהפלנטה הוא איטי מדי מכדי להסביר את העובדה שכל המים שהיו על פני מאדים נעלמו. שאגב, כשעושים את החישוב כמה מים היו על פני מאדים, זה מגיע לכיסוי של אוקיינוס בעומק של בערך קילומטר, קילומטר וחצי, לו פני מאדים היו שטוחים לגמרי. זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד מים, ותאמור, החללית הזאת, שהמדענים ניתחו את תוצאות הדיפוזיה הזאת אל החלל של מימן, על פי יחסי דיוטוריום מימן, אני לא אכנס לפרטים, זה קצת מסובך, אבל אני אומר שהקצב הרבה יותר איטי מכדי להסביר את כמויות המים האדירות שהיו במאדים, והיום אינן. אז החידה הזאת נשארה עדיין, כלומר, מסתורית, איפה כמויות המים שהיו במאדים? והמחקר החדש שפורסם בסיינס על ידי שלר וחבורתו מציע הסבר אחר, וההסבר הוא כמו שאתה אמרת, התמרה או בליעה של מים בתוך מינרלים וגבורתם בתוך הקרקע. זאת זאת אומרת שהמים לא נעלמו והתעדו, אולי חלקם הקטן כן, אבל רובם עברו איזושהי התמרה גיאוכימית, ונכנסו ונלכדו בתוך מינרלים, למשל חרסיות או סלי משקע, והיום הם חלק מהקרום של מאדים.
וזו תופעה שהיא מוכרת מכדור הארץ? זאת אומרת, גם כאן זה יכול לקרות?
זה קורה בכדור הארץ, אנחנו יודעים שחלק מהמים שוקעים ונכנסים לתוך מינרלים, אבל ההבדל בין כדור הארץ למאדים, הוא שבכדור הארץ יש לנו מין מכונה כימית פלנטרית שלוקחת את הסלעים המוצקים ומעבדת אותם בתוך המעטפת ופולטת אותם מחזרה דרך הרגש, דרך סדקים במעטפת ובקרום, דרך טקטוניקת הפלטות. במאדים אין טקטוניקת פלטות, הפעילות הגעשית היא מזערית אם בכלל, ולכן כל מה שנלטד בקרום נשאר שם. בכדור הארץ זה מעובד וחוזר חזרה.
וואו, ושאלת השאלות, האם אפשר לחלץ את המים האלה? כי בבוא היום אנחנו רוצים להתיישב שם, בוודאי נרצה תרכובת כמו מים?
בוודאי, ברור, ויש גם דרך לעשות את זה, אבל היא דורשת השקעת אנרגיה רבה, כי אתה צריך לחמם את הסלעים הללו, את המינרלים הללו, כדי לשחרר את המולקולות של המים שנמצאות כחלק מהשריג הגבישי בתוך התרכובות הללו. ויש רעיון עם אילון מאסק, שאתה יודע, והמאזינים ודאי יודעים, חובב מאדים ידוע ומתכנן להתיישב על פניו, שבאחד הרעיונות האחרונים איתו הציע לפוצץ פצצות גרעיניות על פני השטח של מאדים באזורי הכתבים, כדי לשחרר לאטמוספירה כמויות גדולות של מים שכלואות שם בתורת קרח, וכמובן גם לעדות את הקרום של הקרקע באותם אזורים. התהליך הזה נקרא טרה-פורמינג, כלומר להפוך את מאדים למשהו שיותר דומה לטרה, כלומר לכדור הארץ, כשהרעיון הוא לעשות מין תגובת שרשרת שכזאת, אתה משחרר את די מים לאטמוספירה, שהם גז חממה, ואז אתה מעדה יותר מים, כי האנרגיה הטרמית שמשתחררת נלכדת באוויר, לאט לאט אתה הופך את מאדים ליותר חמים, בוא נאמר, לא קפוא כמו היום. זאת כמובן תיאוריה תיאורטית בלבד, הייתי אומר, וזה הסבר קיצוני או מנגנון קיצוני, אני לא מאמין שהוא יבוצע אי פעם. מה שכן, המשלחת הראשונה על מאדים תצטרך להפיק מים בסגנון משה רבנו, אנחנו מדברים על פסח, כן? להקות בסלע ולהוציא ממנו מים.
אוקיי, תודה לך על החיבור לאקטואליה, כמובן, ההלכתית שלנו. אגב, ברגע שבהנחה שהתיאוריה הזו כן תתממש וכולי, אז האטמוספירה תהיה דומה לזו של כדור הארץ? זאת אומרת, אוקיי, מים יפעילו שם את כל העניין וכולי, כל מה שקשור בקרינה, טמפרטורה וזה, הדברים יתאזנו?
זהו, חלק מהרעיון של טרה-פורמינג זה, שאתה קודם הופך את פני השטח לחמימים יותר, והאטמוספירה למעט עבה יותר, כלומר, מעלה את הטמפרטורה בהדרגה, ואז אתה אולי, אם יש לך מים נוזלים על פני השטח, יכול להאיץ תהליכים על ידי הבאת יצורים שיכולים לעשות פוטוסינתזה. ואז בהדרגה אתה בונה גם אולי כמות חמצן,
וואו.
ואז אולי הופך את האטמוספירה ליותר הביטבילית, כלומר, כזאת שאפשר גם לנשום אותה. אבל זה תהליך שלקח בכדור הארץ משהו כמו 3 מיליארד שנים, אז צריך סבלנות.
טוב, תודה לך על הדברים המרתקים, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז המתחומי הרצליה, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה.
כן, כן, להתראות.
עוזרים לדבורים. חברת ההזנק הישראלית B-Wise פיתחה כוורת חכמה ורובוטית, כוורת שאפשר לנטר מרחוק ולטפל בכוורת ללא מגע יד אדם, מערכת שמסייעת למנוע את קריסתן של מושבות הדבורים הכל כך חשובות לנו. הפיתוח של החברה דורג על ידי המגזין טיים כאחת מ-100 ההמצאות הטובות בעולם. אנחנו שמחים לומר שלום למייסד השותף בחברת ההזנק B-Wise, אליה רדזינר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
ספר לנו קודם כל מה אתם פיתחתם, ואז נגיע לאיך בכלל הגעת לזה. אבל מה הכוורת שלכם יודעת לעשות?
אז בעצם, כמו שהסברת יפה בפתיח, המתקן שלנו מטפל בקבוצה של כוורות, ובעצם הטיפול הזה קורה דרך ניטור קבוע של המדדים החשובים לדבוראי ולכוורת, וביצוע של פעולות שהדבוראי עושה היום בשטח בלי לערב את הדבוראי. בעצם הדבוראי יכול לראות מרחוק, לקבל החלטות, והמערכת מוציאה לפועל את ההחלטות בשטח בזמן אמת.
ומה זה חוסך מלבד כמובן אדם שיגיע לכוורת? אני מבין שגם מדובר בניטור שהוא הרבה יותר חכם, מבלי כמובן לפגוע בעבודת הדבוראים, אבל יש כאן משהו שמנטר את הכוורת כל הזמן, נכון?
נכון, אז הדגש הוא לא על זה שזה עובד יותר טוב מהדבוראי, אלא שזה עובד בזמן אמת. היום בתור אני דבוראי בהכשרתי, ובתור דבוראי אתה בעצם כל הזמן מאחר, אתה כל הזמן מנסה להגיע לכוורות, אבל אתה מטפל באלף כוורות והן פרוסות בשטחים גיאוגרפיים גדולים, ואתה בעצם מגיע לכוורות פעם בשבועיים שלוש, זה הכי טוב שאתה יכול לעשות. וכשאתה מגיע פעם בשבועיים שלוש, אתה בעצם לא, אתה לא שם כל הזמן, וזאת אחת הסיבות שאנחנו מאבדים היום הרבה מהכוורות שלנו. ומה שהמערכת שלנו עושה היא בעצם מזהה את הבעיות בזמן אמת, כשהן מתחילות, כשהן עדיין פשוטות וקלות לטיפול, ומוציא לפועל את הטיפול בזמן שמגלים את הבעיה, ולא שבועיים שלוש אחר כך. זה בעצם מה שמאפשר לנו...
ואיך זה קורה? אז ספר לנו על הניטור הזה, אילו חיישנים יש בכוורת שיודעים לספר לכם על מצב הכוורת?
אז קודם כל אנחנו משתמשים במצלמות, יש לנו מערכת של בינה מלאכותית שעוקבת אחרי הוולד, האבקה והדבש, של שלושת הפרמטרים החשובים בכוורת. ולד זה הזחלים הצעירים של הדבורים, אבקת פרחים ומה שהן אוספות מהפרחים זה הבסיס החלבוני של הדיאטה שלהם, ודבש זה אוספות את הצוף מהפרחים ומכינות ממנו דבש, את זה אנחנו כולנו מכירים. אלה שלושת הפרמטרים הכי חשובים ואלה הדברים שאנחנו עוקבים אחריהם בעזרת מצלמות.
וואו, עכשיו, טוב, אני שואל אותך שאלה כמי שעוסק בדבוראות, למה המושבות של דבורים קורסות כל הזמן? למה אנחנו נתקלים בתופעה הזו?
אז יש הרבה מאוד סיבות. התחממות גלובלית, מזיקים, מחלות, וירוסים, יש כל מיני סיבות. מה שאנחנו הפיינו בעצם בתור הבעיה האמיתית היא לא מה שגורם לקריסה, אלא למה אנחנו לא מצליחים לטפל. ואני חוזר לנקודה שאמרתי קודם. הסיבה שאנחנו לא מצליחים לטפל זה כי אנחנו לא מגיעים בזמן. וזה בדיוק מה שהמערכת שלנו עושה. היא עוזרת לנו לזהות בשלבים מוקדמים את הבעיות, לא משנה אם זה בגלל ריסוס, או מזיק, או וירוס, ולטפל מיד, כשזה פשוט. יכול לתת דוגמה, אצלנו, נגיד, אם יש דלקת אוזניים, נגיד, כן, אז בהתחלה, כשאנחנו מתחילה לחוב באוזן, נגיד לילד, שמים כמה טיפות, וזה עובר. אבל אם לא שמים טיפות ומזניחים את זה, אז אנחנו נצטרך אנטיביוטיקה, ואם נזניח עוד, אנחנו כבר נצטרך ניתוח לא עלינו, וזה יכול להידרדר למצב אפילו גרוע יותר מזה. וזה בדיוק מה שקורה בכוורות, בעצם כל הבעיות מתחילות ממשהו קטן. אם מתקלים בזה בזמן זה פשוט, אבל אם מתעכבים זה הופך למשהו שבסוף מקריס את הכוורת.
טוב, בוא נספר גם על המאזינות ולמאזינים שלא מדובר באזוטריה, כי לאחרונה מדברים על הדבורים כמשהו שהוא קריטי לחקלאות. זה לא סתם איזה, אתם מסייעים לאנשים שזה התחביב שלהם. יש אנשים שעוסקים בחקלאות, כמובן, שתלויים בדבורים.
נכון, אז למעשה, לא רק אנשים שעוסקים בחקלאות, אלא גם אני ואתה וכל המאזינים.
ודאי, באמצעותם אנחנו, נכון.
אז מילה אחת על זה, בעצם היום 30% ממה שאנחנו אוכלים, כל ביס שלישי, הכוס קפה ששתיתם בבוקר, האבוקדו ששמתם על הטוסט, השקדים, הכותנה אפילו, הכל תלוי באבקה של דבורים, זה בעצם משהו תשתיתי היום בחקלאות, ומי שמבצע את האבקה הזאת זה דבוראי מסחרי, דבוראים שיש להם אלפי כוורות, עשרות אלפי כוורות אפילו, מביאים את הכוורות שלהם לשטח, שבו מגדלים, לא משנים, זה אבוקדו, או שקדים, או כותנה, ומאביקים את הגידולים, כדי שאנחנו נוכל ליהנות מהם. והדבר הזה היום הולך ונעשה קשה יותר ויותר עם התופעה הזאת של קריסת הכוורות.
עכשיו, יש כבר התעניינות, נכון? כבר פונים אליכם רבים כדי ליהנות מהכוורת הרובוטית. זה לא רק משהו שהוא נמצא בפיתוח ותו לא.
נכון, למעשה, אז היום יש לנו כבר מאות כוורות שמחוברות למערכת, יש לנו הזמנות לעוד מאות אלפי כוורות שמחכות. אנחנו היום יודעים לייצר יותר לאט ממה שהזמנות נכנסות. זה המצב היום.
טוב, בקיצור נשמע שיש כאן הצלחה, תחום שמשלב גם הייטק וגם לואו-טק, כי אנחנו בסופו של דבר עוזרים לדבורים, אבל בעצם לעצמנו. טוב, זה נשמע מרתק. תודה רבה לך, אליה רדזינר, מייסד שותף בסטארט-אפ ביווייז. תודה רבה לך.
תודה רבה.
הבחירות מאחורינו, הקמפיינים, הסרטונים ברשתות החברתיות, המסרונים וגם סרטוני התעמולה ששודרו בטלוויזיה, ורובנו איכשהו לא פספסנו אותם או לא שמנו לב עליהם. שלום ליונתן גט לשעבר, ג'ט מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאם בכאן תרבות, שלום.
שלום דודו. כן, תשמע, לא יאמן איזו אבולוציה מדהימה התרחשה על תשדירי התעמולה.
מעניין.
כן, אתה יודע, בשנות... בוא נדבר על שנות ה-80. בשנות ה-80, תשדיר תעמולה, כמה לדעתך זמן הוא ערך, נגיד? כמה זמן תשדיר תעמולה למפלגה? מפלגת העבודה, ליכוד? כמה זמן זה היה?
אני משער שדקה וחצי, שתי דקות?
8 דקות.
די.
8 דקות תשדיר, שבו יושב שמעון פרס, יד הדסק שלו, ונועם נאום חוצב להבות לאומה. כאשר האפקט הקולנועי היחיד שיש שם זה זום אין וזום אאוט. 8 דקות תקריב על שמעון פרס, או משה ניסים מהליכוד, או יצחק שביר. כן, דקות ארוכות של אדם שנועם. זה היה בשנות ה-80. אחר כך, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, 92, כבר הייתה יותר דרמה, עשו את הדברים בצורה קליפית, כי פתאום הגיע, איך אומרים את זה? לא זמריר, איך אומרים קליפ וידאו? לא חשוב. הגיע שיטת הוידאו טייפ, ועם הקליפים הקצביים של ג'ורג' מייקל, אני מתחיל לך
קודם. ודאי, מה זאת אומרת? זה היה דור ה-MTV, זה כאילו שיטת המונטאז' המקורית של הקולנוע הגיעה גם לטלוויזיה ולקליפים.
בדיוק, ואז התחילו לעשות ג'ינגלים כאלה מצולמים, ואז היה כמובן את ישראל מחכה לרבין, ורק הליכוד יכול וכדומה. הם עשו את זה כבר ב-88, ב-92 זה השתכלל יותר, והיה כזה קליפ מאוד הרואי של יצחק רבין, אבל לא זוכרים כל כך את הקליפ ההרואי של הליכוד, שבו כל מיני סוגים של ישראלים מתחברים למגן דוד אחד. אנשים לא זוכרים את זה. אבל הושקע בזה הרבה מאוד כסף, וגם הג'ינגל עצמו, גם הקליפ עצמו היה איזה 1.5-2 דקות. ואז הגיע ברנש בשם ארתור פינקלשטיין, שהיה יועץ הסקרים של נתניהו מחול, אז הוא עוד נרשם פה בישראל בשם הסודי סטיבן סנר, כי אף אחד לא ידע על קיומו, זה היה סודי. והוא אמר לחברים, מה זה הסרטוני תעמולה שלכם של 4 דקות? מה זה? זה פיצ'ר. אז אמרו לו, עד כמה אתה רוצה שזה יהיה? אז הוא אמר, גג 0.5 דקות. אמרו לו, מה, אתה השתגעת? איך אפשר לעשות, איך אפשר להעביר מסרים בחצי דקה? תחשוב על זה, דודו. אנחנו מדברים זה אמנם, זה תחילתה של התקופה של הערוץ המסחרי, כמובן, 93 כבר התחיל, אם אני לא טועה, אבל עדיין, הרעיון שתשתיר תעמולה יהיה כמו פרסומת, לא היה נתפס אז.
וואו.
והוא אמר, גג 30 שניות, ועדיף 15 שניות. לימור לבנת, שהייתה מנהלת מטה הסברה של הליכוד, היא התראיינה אצלי בתוכנית תרגיל בחירות, יש את זה גם בפודקאסט למי שרוצה, תרגיל בחירות זה נקרא, היא אומרת, אנחנו כולנו חטפנו חום, אנחנו לא הבנו איך אפשר לעשות תשדיר ב-15 שניות. אבל הוא אמר עוד דבר, בנוסף לזה הוא אמר, וזה צריך לחזור על עצמו שוב ושוב. לימור לבנת אמרה, אבל אף אחד לא יסכים לראות את זה, זה ישעמם. תחשוב שהתפיסה היא, זה לא כזה מופרך לחשוב, דרך אגב, שאם אתה מראה למישהו דבר מסוים הרבה פעמים, זה משעמם אותו, לא?
נשמע אינטואיטיבי. נכון.
כן, זאת הייתה התפיסה אז. ולכן הסרטונים גם היו מאוד מורכבים, כדי שיהיה מעניין. אנשים חשבו שזה צריך להיות מעניין. אבל פינקלשטיין אמר, לא, זה לא ישעמם. צריך לחזור על זה שוב ושוב ושוב. ורק אחרי שזה יימאס, רק אחרי שבאמת אנשים יגידו, די, די, אי אפשר לשמוע את זה, כמו שדן מרידור אמר אז, למה אתם לא אומרים שום דבר חדש? רק אז, מובן שהמסר נקלט. זה העניין. מה אתה אומר למשל היום? מה פינקלשטיין היה אומר היום? פינקלשטיין למשל היה מאוד מבסוט מזה שיש שם סטוריז, שזה גג 30 שניות, נכון? כן? אנשים אז בזמנו לא היו מאמינים שאפשר היום להעביר סרטון לחברים ב-30 שניות. זה לא ממצא. אבל כולנו בעצם התרגלנו לרעיון הזה, שאפשר לקבץ את המסר ל-30 שניות ולפחות, ואם תחשב על זה, נתניהו, שהוא אחד הקמפיינרים המעולים ביותר, אם לא המעולה ביותר שיש בתבל כרגע, מתמצת את הדברים שלו באופן כזה, שאת כל דבר אפשר לדחוף ל-15 שניות. 15 שניות זה הרבה בשבילו. הוא כבר מעביר נאומים ואומר כל מיני קאץ' פרייזינג כאלה שצריך בשבילם 5 שניות. לא צריך 15 שניות. וזה בעצם האבולוציה המאוד מעניינת של תשדירי התעמולה, ואם תחשוב על זה, הרשתות החברתיות, סטוריז והטיק טוקים ולמיניהם והכולם, הם בעצם מין התפתחות טבעית של העברת מסרים, כשתשדירי התעמולה של פינקלשטיין לפחות ראו את פני הנולד. זה לא דבר כל כך מובן מאליו.
זו תמיד השאלה, האם הם יצרו את ההתמכרות שלנו לקאטים ולמסרים קצרים וסרטונים גם כן קצרים וכולי, או שזה משהו תרבותי שהתפתח, אבל ככל הנראה זה גם וגם, זה הכל היה משולב, אבל זה לגמרי חזה את הטרנד.
כן, זה כנראה משולב, זה מגיע, הרי מאיפה הכל מגיע? הכל מגיע מהתרבות הקפיטליסטית, שמבקשת לשלם כמה שפחות על פרסומת ולהגיע לכמה שיותר יכולת שכנוע. אז זה צריך להיות חזק, זה צריך להיות מהיר, זה צריך להיות בלתי נשכח, ורוצים לשלם כמה שפחות על זמן אוויר. אז משתמשים בכמה שפחות, וככה גם הקהל מרגיל את עצמו. אנחנו לא נולדנו עם ההרגל הזה. אנחנו השתכננו לאמץ אותו. השתכננו לאמץ מסרים קליטים, קצרים, שטחיים וחדים ובלתי נשכחים.
זאת אומרת שבאבולוציה של סרטוני התעמולה דאז הם הלכו והתקצרו, ובסופו של דבר היום הסרטונים שמשפיעים עלינו הם אלה שמופצים ברשתות החברתיות. לסרטוני התעמולה בטלוויזיה וברדיו כמעט ואין משמעות, ככל שאני שומע בקולך.
נכון, נכון. חוץ מלסקרנים, כמובן שיש את האנשים הסקרנים שעדיין מסתכלים בסרטוני תעמולה. כמו עבדך נאמן, אבל הוא עושה את זה בשביל העבודה שלו כמרצה לתקשורת, אז אתה יודע, בקורסים שלי בבין תחומי ובמקומות אחרים אני מדבר לא מעט על תעמולה, ואני בדרך כלל רוצה לקחת פאוזות ולהראות השדירים. עכשיו זה, מה זה פאוזה? זה 15 שניות. אין הרבה יכולת לנוח. אם בעבר תשדירי התעמולה היו המופע המרכזי שכולם חיכו להם לצפות בהם, זה היה שואו ארוך, וצריך גם לזכור שבעבר היו חוקים שאסרו על פוליטיקאים להתראיין 3 שבועות לפני הבחירות, אז באמת כולם ציפו לראות את תשדירי התעמולה. היום התעמולה זה רק הדהוד של מופע הבחירות המלא שמתרחש יום יום בטלוויזיה ובתקשורת, באמצעי התקשורת השונים. אז וואו. זה לא שאין להם יותר משמעות, יש להם משמעות להדהד את הדברים מחדש, ואתה יודע, זה שזה מופיע בטלוויזיה ומעט רואים את זה, זה לא משנה. התשדירים האלה מופיעים בכל המקומות, בכל האופציות, בכל הרשתות, בכל האתרים. אז שלא יספרו לכם שאין לזה משמעות.
טוב, נסתפק בדברים האלה ונתענג על הזיכרונות מסרטוני תעמולה גם משעשעים עם קומיקאים מהעבר וכו'. תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן גת, לשעבר ג'ת מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאם בכאן תרבות. תודה רבה.
תודה דודו.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם נעסוק במעבר דיאטלוב הידוע לשמצה בהרי אורל. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן ערן מנהר, שלום.
ערן דודו,
למד אותנו על המעבר המוזר הזה.
קודם כל בוא נתחיל את הרי אורל. אתה יודע, הרי אורל רכס מאוד מאוד גדול, מפריד בעצם בין אסיה ואירופה. זה הרים מאוד מאוד גבוהים, אורל המילה מגיעה מאזור מאה ה-16-17, וריאציה של משמעות של המילה סלע או אבן, דברים מאוד מאוד גבוהים ומשמעותיים. בעצם זה הגבול המערבי של גם הישות הרוסית, נקרא לזה, ברית המועצות, הפדרציה, האימפריה, הממלכה, ומאז שנת 1959, המעבר הזה, מעבר דיאטלוב, בהרים האלה, הוא אזור ידוע באמת לשלצה, כי באותה השנה נעלמה בו קבוצה של מטיילים, חוקרים, באופן בלתי מוסבר. זה אחד המעברים הקשים ביותר ברכס, הוא נקרא על שמו של איגור דיאטלוב, הוא היה ראש המשלחת הנעלמת הזאת, הוא היה סטודנט בין 23 להנדסת רדיו. סך הכל חברי המשלחת היו 9 סטודנטים מהמכון הפוליטכני של אורל, הם היו טרקרים די מנוסים, זאת אומרת הם היו אנשים שיודעים לצעוד בשטחים מהסוג הזה, והם תכננו מסע בין 350 קילומטרים על מגלשי סקי במעבה היער של ההרים שם, והם רצו להגיע לחלק הצפוני של הרכס שנקרא בשם אוטורטן. בשפה המקומית המדוברת באזור, השפה היא קרונה מנצית, בשפה הזאת המילה אוטורטן משמעותה היא אל תלך לשם. אני חושב שזה היה אמור להדליק איזה נורה אצל מישהו, והמסלול שמתכננים היה די קשה ומיוחד, אנחנו מדברים על חודש פברואר של אותה שנה, באותה שנה חודש פברואר היה חודש די סוער, חורפי מאוד, וב-12 בפברואר חברי המשלחת לא הגיעו לנקודת המפגש שהם היו צריכים להגיע אליה, ולכן מתארגן מבצע חילוץ והצלה ויוצא לדרך אחריהם, ואחרי שבועיים על מדרון של אחד הערים שנקרא הר המוות נמצאו האוהלים שלהם, והאוהלים מתברר נחתכו על ידי חפץ חד מבפנים. וחוץ מהאוהלים,
אוקיי.
כן, זה כבר מוזר מאוד. אני
נכון, אני מנסה להבין מה זה, אבל אוקיי.
יפה. וחוץ מהאוהלים, המטיילים גם, הם לא שם, כן? אבל הם משאירים אחריהם במאהל ההרוס הזה את כל הציוד שלהם. נראה כאילו שהם פשוט נמלטו מהמקום, פשוט עזבו וברחו. בסופו של דבר, כל 9 נמצאו ללא רוח חיים, אבל תקשיב איך. 1.5 קילומטר משם. נמצאו 5 מגופות, גופות של 5 חברי המשלחת, חלק לבוש רק בתחתונים ובגרביים, חלק היה יחף, ונראה שהם נאבקו במשהו, כי היו מי מהמתים שסבל משברים בגולגולת, מצלעות שבורות, זאת אומרת, היה איזה מאבק אלים, ולאחת מהגופות גם הייתה חסרה לשון, והחיפושים נמשכו עוד משהו כמו חודשיים, עד שנמצאו 4 חסרים, גם הם מתים ביער, וזאת אחת מהתעלומות הלא פתורות של המאה ה-20. הדוח חקירה סיכם וקבע שאנשים נהרגו על ידי, וזה ציטוט, כוח משתק לא ידוע. ומאז עוד אנשים עלו אל ההר הזה, במקום הזה, וגם הם מתו בנסיבות לא ברורות.
אוקיי.
גם ב-2016, כן, גם ב-2016, גם ב-2017, גם לפני כמה שנים בודדות, נעלם בדיוק במקום הזה אלכסנדר אנדרייב מקטרינבורג, הוא יצא לטרק באזור, וגם קבוצה של מתנדבים שיצאה לחפש אותו לא מצאה שום דבר, למעט את העדכון שהוא נהג להשאיר מדי יום, הוא כתב בו הכל מתנהל כשורה, אבל אף אחד לא יודע מה עלה בגורלו, והמעבר הזה נותר ידוע לשמצה בעצם, ב-80 שנים האחרונות, עוד מעט, 60.
אבל אין הסבר לתופעות המוזרות האלה.
אין שום הסבר, לא הצליחו להסביר מה קרה לאותם חברי משלחת שנאלצו לנטוש את האוהלים שלהם, כנראה בבהלה גדולה, לקרוע את האוהלים שלהם, לחתוך אותם מבפנים, לברוח החוצה כשהם בתחתונים. אנחנו מדבר על, פברואר, חורף מאוד מאוד קשה, בהרים של הצפון, ולהיאבק במשהו מאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד גם אלים, מוות מאוד מאוד לא נעים.
טוב, אז לפחות אנחנו יודעים לאן לא לנסוע כשהכל ייפתח.
יש דרכים אחרות.
כן, לא צריך להרפתקאות מיותרות, אבל מסקרן, אנחנו גדלנו על מיתוס משולש ברמודה בילדותנו, אבל מתברר שמיתוסים פשוט איכשהו משכתבים אותם ואיכשהו הם עוברים למקומות אחרים. תודה לך על הדברים, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסקט מנהר הזמן. תודה.
ביי ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, הקפידו על עטיית מסכות, שמרו על מרחק זה מזה, גשו להתחסן אם לא עשיתם כן, מחר תוכנית חדשה, להתראות.